שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט ממשיך לדבר על הקיר, כאן טובי פולק, ואנחנו כבר בפרק מספר 4. לפני שנמשיך, נגיד שוב תודה לקווין מקלוד וליצירה של Welcome to the Show, שלקוחה מתוך אתר מוזיקה שיתופי, Film Music. אלה קטעי המוזיקה שמשמשים אותנו בפתיחה ובקטעי המעבר. על מה נדבר בפרק הזה? נדבר קצת על הקורונה, ולא על מה שאתם חושבים. אני לא בקטע של לנתח את נתוני המחלה, את ההתפרצויות, את הסגרים. אני לא מבין בזה, ואין לי שום עניין לעסוק בזה. היום אני רוצה לעסוק בזה ברמה האישית, ברמה של אנשי המקצוע, ברמה של מישהו שבניגוד אלינו, שסבלנו ברובנו מסגרים, ממגבלות, מהפחדים, מכל מה שליווה אותנו בשנה וחצי האחרונות, אני הולך לדבר היום עם מישהו שנפגע מהעניין הזה באופן אישי, ברמה הפרנסתית, ברמה של העיסוק היומיומי שלו, שבעצם כל מה שהוא עשה בכמעט 20 השנים האחרונות נעצר בחריקת בלמים. מיד נגיע אליו. אבל לפני זה כמה מילים על מה שקורה בתחום הזה של המגפה, של הקורונה, של המגבלות, בכיוון של הרשתות החברתיות. תראו, אני נגד מגבלות, אני לא חושב שסגרים יעזרו פה, אני לא חושב שנכון להגביל ככל שרק אפשר אף אחד מהעיסוק ומהשגרה היומיומית שלו. אני באמת לא בקטע הזה, אין לי שום עניין במגבלות חברתיות. אני ליברל, אני דמוקרט, אני חושב שאנחנו צריכים לחיות בחברה חופשית. מצד שני, מה שקורה ברשתות, אני חשוף בעיקר למה שקורה בטוויטר, אבל לא רק שם, יש התנפלות והתלהמות כללית על כל מעשה שמקבלי החלטות עושים, מחליטים, מנסים. זה ברמה באמת של מתקפות אישיות חריפות במילים שאני לא זוכר כמותן. וזה באמת, זה לא בא מגסי הרוח שבחברה. אני מדבר על אנשים רהוטים, מאוד, מאוד משכילים בתחומים רבים, אנשים שיודעים להתנסח, אנשים שהם אנשים שבדרך כלל נעים מאוד בחברתם, ובקטע הזה של, 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 של לעסוק בקבלת ההחלטות של האנשים שזה תפקידם, הם פשוט מאבדים כל פרופורציה. כל מי שמקבל כל החלטה הוא טיפש, הוא רשע, הוא דיקטטור. הוא מטומטם גמור, הוא חדל אישים, הוא נגוע באינטרסים, הוא ממומן על ידי חברות תרופות, הוא נגוע בשאיפות משתלטות וברגשות גדלות. רבק, מה קורה לכם? זה לא המצב. יכול להיות שיש אחד או שניים כאלה, אבל לא עשרות, לא מאות. בתחום הזה של מה עושים בסיפור של המגפה, אנחנו לא לבד. אף אחד לא יודע. בתכלס, כל מי שחשב שהוא יודע משהו, עד לפני כמה חודשים, עד השנה האחרונה, עד לפני כמה ימים, מגלה בכל יום מחדש שמה שהוא חשב שהוא יודע, מה שהוא חשב שהוא קורה, שקורה, משתנה לו לנגד העיניים. חשבנו שאנחנו כבר בסוף המגפה. חשבנו שיצטרך להתגבר עליה. עובדה שלא. תסלחו לי על הביטויים המקצועיים, אבל יש וריאנטים, ויש מקדמי הדבקה, ויש העברה של נגיפים ידועים או לא ידועים ממקום למקום. יש שאלות גדולות לגבי יעילות החיסון, האם שני חיסונים, האם השלישי נחוץ. אף אחד לא יודע. אנחנו מתייעצים עם טובי המומחים, כל אחד מאיתנו, גם כאלה שיש להם בעיות רפואיות אחרות, וברוב המקרים המומחים המומחים הגדולים ביותר בתחום ההתמחות שלהם, אם זה קרדיולוגים, אם זה אונקולוגים, זה אנשים שמטפלים באנשים עם בעיות רפואיות הכי קשות, לא יודעים מה להגיד, לא יודעים מה להציע. כן חיסון או לא חיסון? כן חיסון שלישי או לא חיסון שלישי? האם המגבלות יעבדו או לא יעבדו? בתכלס, אם יש משהו שהמגפה הזאת לימדה את כולנו, זה שראוי שנאמץ לעצמנו קצת צניעות. אנחנו פשוט לא יודעים, וזה לא שלא אנחנו יודעים, ולא השרים בממשלה, או בקבינט הקורונה, או שר הבריאות, או מנכ"ל משרד הבריאות, או הפרויקטורים, או הממונים על בריאות הציבור. זה לא רק אנחנו. זה גם לא ראש הממשלה שהיה, וזה גם לא ראש הממשלה הנוכחי, וגם לא זה שיהיה. העולם לא יודע. העולם לא יודע. היה ממשל אמריקאי שחשב שהוא יודע ונפל על הפנים. בא ממשל חדש שעשה דברים נהדרים, אבל עדיין לא פתר את הבעיה. העולם של היום לא דומה בשום צורה שהיא לעולם שהיה. אנחנו זזים, אנחנו גלובליים, המרחקים התקצרו כמעט לאפס, התיירות והעסקים חובקי עולם גלובליים, התנועה היא אינסופית. כל מה שעצר מגפות בעבר, מעבר לחיסונים שלא היו אז, לפחות אנשים לא זזו. זאת אומרת, אם קהילות שלמות נפגעו ורבים מהן נכחדו, היום זה לא מצב אפשרי. היום כל נוסע, בכל טיסה, בכל מקום, ממקום X למקום Y ובחזרה, עלול לשבש את כל מערך הבריאות העולמי הזה. אז זה לא פשוט. אני לא הייתי רוצה, אני חושב שכולנו לא היינו רוצים להיות בנעלי אלה שאמורים וחייבים לקבל החלטות. אין דרך אחת נכונה, אנחנו רואים את זה. אז כל ההתלהמות הזאת בעיניי מיותרת, היא לא מכבדת את המתלהמים, ובוודאי לא עוזרת לאלה שצריכים לקבל את ההחלטות. אז באמת, קצת אוויר, אפשר להירגע, אפשר לעשות דברים הגיוניים, אין שום בעיה בעטיית מסכה במקומות סגורים, בבתי חולים, בקופות חולים. זה נכון גם לימים שאין בהם מגפה ושכולם בריאים ושהכל בסדר. במקומות צפופים אחרים, שוב, לפי העניין. בשטח פתוח, בוודאי שלא. אז אני, כל מה שאני מציע זה קצת פרופורציות. אני לא בא להטיף לאף אחד. אני ממעט בכניסה לוויכוחים עם אנשים שחושבים שהם יודעים הכל. בוודאי מתנגני חיסונים שאין לי שום דרך לדון איתם על שום דבר. אני מתחסן, אני התחסנתי לאורך כל השנים נגד שפעת, נגד דלקת ריאות, נגד שלווקת חוגרת, ועכשיו כבר אחרי החיסון השלישי לקורונה. אם יש משהו שהמדע המודרני והעולם המודרני מאפשר לי, זה להימנע או להקטין את הסיכון להיות חולה, אני אקח את הדברים האלה תמיד בשתי ידיים. אני חייב לסמוך על הממסד המדעי, אני חייב לסמוך על המדע. אין לי דרך אחרת, זאת הדרך שלי לחיות את חיי, אני מקווה שהיא נכונה, ואם היא לא נכונה, אין לי הרבה מה לעשות בעניין, כי די ברור לי שאם אני אחליט להיות מורד עם מרכאות או בלי, הסיכון יהיה גדול יותר. ובסופו של דבר אנחנו מנהלים חיים תוך לקיחת סיכונים במקומות שאין ברירה, והימנעות מסיכונים במקומות שאפשר. זהו. אחת התעשיות, אחד העיסוקים שנפגעו במכה אחת, שנעצרו בחריקת בלמים עם פריצת הקורונה לחיינו, איפשהו בפברואר מרץ שנה שעברה 2020, הייתה תעשיית התיירות. התיירות המקומית, אבל בעיקר התיירות הבינלאומית, הגלובלית. חברות תעופה, חברות תיירות, בתי מלון, ערים, מדינות, איים, מה שתרצו, פשוט איבדו את הפרנסה שלהם בין לילה. בתוך ימים הכל נעצר, הכל נבלם. ואנחנו שומעים על זה ואנחנו אומרים, וואי וואי וואי, אנחנו לא יכולים לטוס, נדבג נגוע, מטוסים למשרצת וירוסים, הכל נכון. אבל אצלנו זה היה nice to have נופשונים בחול, זה בסדר, זה נורא חשוב, זה כמעט אוויר לנשימה, הכל נכון. שנתיים לא הייתי בחול, זה מוציא אותי מדעתי. על נופש בארץ, עוד נדבר גם על זה, אני לא בונה, אני לא נהנה מזה, זה לא עושה לי את זה, וגם ההצעה, סליחה, בינינו, זה לא משהו. אני צריך חול, אבל אני מבין שיש לי כרגע בעיה, אם זה בעיה ביטוחית, אם זה בעיה של אי-וודאות, אם זה בעיה של מה יקרה, אם יקרה לי משהו כשאני איפשהו במקום אחר, אנחנו מכירים את כל הדילמות. אבל יש כאלה שאצלם זה פשוט עניין קיומי, עניין פרנסתי שנעצר, נבלם וכמעט נכחד ממש בין לילה. ואחד מהם, שלשמחתי מוצא דרכים אחרות להתמודד עם זה, ובכל זאת יש לו הרבה מה לספר על זה, זה צביקה פולק. צביקה פולק הוא במקרה גילוי נאות, אחי, ואני יודע שפה מדובר בהעדפת קרובים ונפוטיזם בוטה, אבל סליחה, זה הפוד שלי ואני ארח אותו אם אני רוצה, וזאת לא תהיה הפעם האחרונה. אז נפגשתי עם צביקה לשיחה בלי מגבלות ובלי צנזורה, על מה קורה בעולם הזה שהוא כל כך בקיא בו, עולם התיירות, עולם הנופש, עולם הטיסות הבינלאומיות, כל מה שהוא עשה עד לפני שנה וחצי, די בדיוק, חזר מאיטליה, בפעם האחרונה, לפני שהיא נסגרה, איפשהו במרץ 2020, ומאז הוא מחפש את דרכו ומסתכל מסביב לראות מה אפשר לעשות למרות ובכל זאת. אז בואו נדבר עם צביקה. היי צביקה.
אהלן.
טוב, תשמע, אני אגיד לך ככה, אמרתי את זה קודם, אני אגיד את זה שוב. הסיפור הזה של נסיעות לחול, של טיולים, זה צורך נפשי, זה לא משהו שהוא מותרות. נכון שאנחנו גדלנו בשנים אחרות, ומי שנסע לחול זה היה פחות או יותר אחד לאלף, אחד למיליון, אבל בשנים האחרונות, קודם כל אי אפשר לנפוש בארץ, נדבר גם על זה, אבל זה ממש צורך. וגם אתה וגם אנחנו וכמעט כל מי שאנחנו מכירים, הבנו שאפשר בלי זה, זאת אומרת, אפשר, אי אפשר בלי זה, אבל חייבים בלי זה. אבל אנחנו לא כולם, ומסתבר שהייתה פה רכבת אווירית בכל חודשי הקיץ, שברגע שפתחו את השדה, ברגע שנפתחו טיסות, אנשים לא עשו חשבון, ברוב המקרים גם לא שמו מסכות, אפילו בתוך הטיסות, לא ממש היה אכפת להם. כל סיפור הבדיקות, גם בארץ, לפעמים גם בחול, תלוי מאיפה, היה די קשקוש. והמציאות היא שמפחות או יותר אפס חולים ונדבקים, עשינו יבוא אישי, יבוא לאומי של, של, של המגפה לפה. אז אני לא יודע אם תסכים אותי או לא, אבל בוא נדבר על זה.
העניין הוא שזה התחיל הרבה יותר מוקדם. אם אתה זוכר את דובאי, אנחנו מדברים עוד לפני הגל השלישי. פתאום איזה מין יעד חדש שכולם חשבו, טוב, זה כל כך רחוק או כל כך מנותק, שבטח קורונה לא תהיה שם ואז ניסע, וכולם נסעו אבל חגגו זה עם זה. זאת אומרת, הישראלים כבר, נאמר בדובאי, בגל הקודם של פתאום יציאה אחרי שחודשים רבים אף אחד לא נסע לשום מקום, פתאום כולם נוסעים לדובאי.
חוזרים לחיים.
חוזרים לחיים, בדיוק. פה נשתה בירה, כמו שנאמר.
כן, צור ושתו בירה.
צור ושתו בירה. אז הם עשו את זה בדובאי, הרבה מאוד אנשים, אבל הרי לא התערו עם המקומיים, זה בעצם אחד עם השני, שהולכים לבריכה והולכים לחדר אוכל, והולכים לטייל בקבוצה או באוטובוס.
לא נעים לי להגיד לך, אבל בדובאי אין כל כך מקומיים, המקומיים הם פחות או יותר אלה שמפעילים את המשרתים שלהם.
בדיוק. ולכן, כבר אז הגיע גל של הדבקות, כי בעצם הבעיה לא הייתה נסיעה או חזרה, הבעיה הייתה לפרוץ את הגבולות, להוריד את המסכות, לחזור לאיזה חברותה ישראלית אינטימית, מתחבקים ומתנשקים וסחבק, וכולם מדביקים את כולם. וזה מה שקרה ביוני האחרון, ראשון ליוני הורידו את המסכות, ואנשים התחילו להדביק, אבל זה לא משנה איפה, באוטובוס, בשדה התעופה, בחתונה, בבר מצווה, זה ממש לא חשוב כבר איפה, כי זה בעצם קיים בכל מקום. הווירוס האחרון הזה, דלטה, נראה כמה אותיות עוד
וריאנט,
נראה. וריאנט. הווריאנט קיים כבר כמה חודשים בעולם, וקיים כבר כמה חודשים בארץ.
אגב, דובר על זה שהוא התחיל בהודו, והם הסתירו את זה כבר מינואר.
בדיוק. ואנחנו כבר יודעים שבארץ היה את הווריאנט הזה לפני כמה חודשים, עוד הרבה לפני הגל, ההתפרצות הזו. אבל היא קיימת בכל העולם, רק היא הייתה איטית ופתאום היא התפרצה. אנחנו מסתכלים על כל העולם, יש מעט מאוד דוגמאות של ירידה בהדבקות, ויש רק עליות, ברוב המקומות, ברוב העולם, כולל ארצות הברית שכבר מחוסנים בצורה משמעותית, כולל גרמניה,
קראתי עכשיו. גרמניה בצרות, אבל אני מבין שבאנגליה השמועה עכשיו, או הדיבור, אין לי מושג אם הוא נכון או לא, זה שאחרי שג'ונסון הוריד את כל המגבלות, יש ירידה. אחר כך אני שמעתי שזה לא בדיוק ככה.
שלא נבדקים.
טוב, זה קל.
אם אין תסמון, אם אין תסמינים, אז אף אחד לא הולך להיבדק, איזה סיבה יש לו הולך להיבדק. זה עוד לא אומר שהוא לא נושא את הנגיף, זה עוד לא אומר שהוא לא מדבק.
זה נכון לגבי כולנו.
בדיוק ככה. ולכן, בשדה התעופה, כמובן שהחיכוך הוא הרבה יותר גדול, אתה יושב במטוס כמה שעות, אתה ממתין שלוש שעות בתורים, דרך אגב, הטירוף הכי גדול בשדה התעופה, שכבר בתוך הגל הנוכחי, לא עשו שום דבר כדי למנוע את התורים. טסתי פעם ראשונה אחרי שנה וחצי לנסיעה קצרצרה, והתור בשדה התעופה היה מאוד ארוך, ואני מסתכל מסביב ואני לא מבין למה, כי אין הרבה טסים, הם פשוט קיצצו במספר הבודקים, הסלקטורים, ויצרו תור מטורף להרבה מאוד דלפקים במכה אחת, מה זה חשוב שיש קורונה? זאת אומרת, בואו נחסוך בכוח אדם.
ברור, שנה לא היה להם עבודה, לא היה רוצה לשלם חלטים, לא רוצה לשלם על משרות זמניות, ולא החזירו את האנשים חזרה לעבודה.
ואתה יודע, מנסים, אחר כך בחזרה, יש תור ארוך למכונות של הביקורת דרכוניים, ואחר כך תור ארוך לבדיקות קורונה, ושם לא מדביקים אחד את השני. לא מבודדים הרי. כל הטיסות נכנסות לאותו מסלול, פרט אולי לטרמינל אחד שהוא כל כך קטן, שיכול להריח, להכיל אולי 4-5 טיסות במקביל, וזה הכל, בשעות העומס. אז אין לזה שום משמעות, טרמינל אחת, כל הפיצול הזה הוא באמת לא עובד. ואם מגיעות כמה טיסות מכמה יעדים שהם לכאורה אדומים או כתומים, אז אנשים יכולים לחזור מדבקים, ולא פתרנו שום דבר, והכל נמשך אותו דבר.
אוקיי, אז אנחנו מבינים פחות או יותר איפה הייתה הפריצה פה, נתניהו החליט ש... בחירות, פתח את דובאי, הסכמי אברהם, תשמע, זה חשוב, ונפט, ומירויות, וגז, וכל הסיפור, F-35. אוקיי, עברנו את הסיפור הזה, הגענו ליולי, הגענו עוד, כבר אנחנו באמצע אוגוסט, הפריצה הזאת של נדבג, ושוב, אני לא נגד הגבלות, yeah. שאנשים ייסו בכל העולם, ליברל ודמוקרט והכל. העניין הוא התנהגות אישית, וגם אם נניח אתה או אני או המשפחות שלנו, או כל האנשים שאתה מלווה, ונדבר על זה כמובן על הקטע של ליווי קבוצות ונסיעות מאורגנות ונסיעות לא מאורגנות, המוסדות, לפחות פה בארץ, לא ממש הלכו לקראת אלה שבכל זאת רצו לנסוע, אבל גם רצו לשמור על הכללים. איך זה עובד במקומות אחרים ממה שאתה מכיר?
בכל מדינה יש כללים קצת אחרים, אבל בסך הכל זה הכל מתחיל ונגמר בהתנהגות של חברה, התנהגות של ההמון. ואם אומרים לגרמני, אתה תלך, או לאוסטרי, אתה תלך עם מסכה בכל מקום סגור, לא משנה איפה, וכשאתה נכנס לאטוס או לספינה, ואתה נכנס לאולם קונצרטים, אתה תשב עם מסכה, אז הוא יישב עם מסכה. אין בכלל מה לדבר, זה ברור, מובן מאליו. אנחנו, ממש מהנסיעה האחרונה, עומדים בתור לביקורת דרכונים, ומלא ישראלים מסביבנו, עם המסכה כאילו, ועם המסכה ששומרת על הסנטר הבריא, או על הזרוע, שזה
זה טוב לאור הפנים.
זה טוב לאור הפנים. כן. שומרים על המרפק, אתה יודע, תולים את כל מיני פטנטים שימצאו ישראלים, וכולם מסתכלים אחד על השני, ולאף אחד אין אומץ או נוחות להתחיל להעיר לאנשים.
מה זאת אומרת? אתה רוצה לשמור על החיים שלך. קורונה אתה יכול להחלים, ממכות או רצח.
כן, בדיוק ככה. ואתה רואה מסביב, אתה אומר, הזלזול הזה קיים בכל מקום. אז פה ושם מאירים לאנשים, פה ושם, אבל זה נגמר כבר, ראינו השבוע באיזה סופרמרקט, שזה נגמר במכות.
זה בדיוק העניין.
ואנשים, פשוט זלזול מוחלט. ברגע שאמרו לאנשים, כבר אין סכנה, זה חלף, זה עבר, ניצחנו את הקורונה. המוד הזה כבר לא נשתחרר ממנו. זאת אומרת, ברגע שנכנסנו לפינה הזאת של אנחנו כבר, זה מאחורינו, נורא קשה להחזיר את הגלגל אחורה. לישראלי הממוצע, ותשמע, הייתם באירוע משפחתי, שהיא חתונה, הכל נחמד, בודקים את התו הירוק בכניסה. ראשית, מה זה תו הירוק? אין לזה שום משמעות, אם אנחנו יודעים שאנחנו התחסנו, נאמר, בינואר, והחיסון כבר לא ממש יעיל ביולי, וזה מה שמוכיחים לנו, אז מה אתם בודקים תו ירוק? איזה משמעות יש?
אני אקח לך, אני אקח אותך יותר מזה. אתמול בערב קפצנו לאיזה אירוע פה בפארק המקומי. דברים שאתה מכיר מאיפה שאתה גר, ועומדים בכניסה ובודקים נשק ובודקים זה, ישק נש, כן, אתה מכיר, ותו ירוק, שכחתי בכלל שהוא קיים, לא התקנתי אותו וזה טוב, אני משחק בטלפון, בסוף הצלחנו להעלות את זה מחדש, בתוקף עד, גם יש לנו כבר חיסון שלישי, אנחנו יכולים להודות בנכות הקשה שלנו שאנחנו מעל 60, ואז אני מסתכל מסביבנו, מאות, אם לא, כן, מאות רבות של משפחות, עם ילדים. עכשיו, מה זה ילדים? זה אפילו לא בני 16-18 שהתחילו לחסן. זה ילדים בני פחות מ-12, 10, תינוקות. מה הטעם שההורים שלהם מרים תו ירוק, כשהילדים בעליל לא מחוסנים, ואתה אפילו לא יכול לבדוק אם כן או לא, כי אף אחד לא עושה בדיקות קורונה בכניסה להופעה בפארק.
והם מדביקים.
ברור.
ולא רק שהם מדביקים, הם למעלה מ-50% מהגל האחרון. הסתכלתי קצת על המספרים
כי מדובר לדבר. באחוז משמעותי באוכלוסייה הכללית, אנחנו מדינה צעירה בסך הכל, ויש פה אנשים עושים ילדים שיהיו בריאים.
ממוצע מעל 4 ילדים למשפחה. אתה ידעת
כן,
את זה?
פחות או יותר, כן.
באוכלוסייה היהודית החילונית.
כן, 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 זה נהיה טרנד.
אוקיי, אז אנחנו מתחת לממוצע, גם אתה וגם אני.
כן.
עכשיו, הקטע הוא, אז בסדר, אז עשיתם את ה-V על מה שמשרד הבריאות אמר לכם תראו לעשות, בדקתם תו ירוק, בסדר. נכנסים. בשנייה שרואים בני משפחה ומכירים וחברים, יש נישוקים ויש חיבוקים, ויש באותה שנייה נגמר הסיפור.
אסון, ש... אסון. אם היה אסון. משהו אחד ששמחתי שעבר מן העולם, זה החיבוקים והנישוקים. כן. כאילו, אנשים זרים, וחזר. למה? מה החרת הזה?
חזר בגדול. זה תמיד מצחיק אותי, אני תמיד מספר, אתה יודע, לדור הצעיר, שאנחנו גדלנו, לא היה מצב שאתה מתחבק ומתנשק עם בן גילך, סתם כך. אפילו בצבא זה היה צ'פחה. אתה יודע, המקסימום, בדיוק, האינטימיות הכי גדולה זה היה צ'פחה.
כיף, כיף, היה כיף.
בדיוק, כיף. ועכשיו כולם מתחבקים ומתנשקים עם כולם, וזה לא השתנה. זה אותו דבר בכל מקום, אני רואה את זה שוב ושוב. עכשיו, הקטע הוא שכשאתה נכנס ומתחילים הריקודים, אתה יודע, ויש...
עוד בעיה שלי, ואני חושב שגם לך אין. כן, אנחנו לא רוקדים שום דבר. זה לא קרה אף פעם.
אז אני נזהרתי, בגלל הקורונה לא רקדתי. זאת אומרת, בוא נגיד סיבה אחת, היו עוד עשר.
זה תירוץ.
היו עוד עשר סיבות אחרות.
כן, כן.
אבל האינטימיות, הטירוף, אתה יודע, החשמל באוויר, ומה? זה לא מדגירה להדבקות, באמת.
בסדר, אבל אוקיי, חוזרים לחיים, ואנחנו רוצים להניח, גם אנחנו מרחים בבית, אנחנו משפחה, אנחנו מתוגשים מדי פעם, ושמה, נכון, כולם מחוסנים, גם הדור המבוגר יותר, מי שנשאר ממנו, ובוודאי אנחנו והילדים שלנו, בסדר. אבל תשמע, שנה וחצי, זה עוד מעט כבר בפועל, מה, מאז יוקוהמה, שנתיים עוד מעט, ו... כאילו, אנשים אומרים לעצמם, בסדר, אז נחיה לצד הקורונה. האם עולם התעופה, התיירות, הנופשונים, כל התנועה הגלובלית הזאת שבעצם נעצרה בחריקת בלמים לפני שנה וחצי, וקצת מתחילה, קצת התחילה לחזור, איפה היא עומדת בעניין הזה? זאת אומרת, באמת אנחנו צריכים לחשוב על זה שזה לא יהיה יותר מ-5%, 10% ממה שהיה בשני העשורים האחרונים?
כן, ברור שהכל נעצר, ואז התחיל לחזור קצת, ושוב... נעצר. בוא נגיד שממשלות אחרות לא, ברובן לא מקבילות את כניסת יציאת האזרחים שלהם והתיירים. רוב המדינות היום באירופה מקבלות את התיירים. רוב המדינות מקבלות תיירות מישראל.
נדמה לי ששמעתי שממש באחרונה מקומות כמו, שמעתי על ברצלונה במקרה, אבל לא רק הם, נדמה לי שגם פורטוגל, הם מקבילים מאוד. זאת אומרת, כל הקטע הזה שפתחו לפני חודשיים, חזרו לסגור.
אז זהו, אז יש מקומות שקיבלו החלטות קצת זהירות יותר, אבל באופן כללי, כל אחד יכול, ישראלי, יכול היום לנסוע כמעט לכל מקום, מבחינת כניסה אל המדינה אחרת, אתה ממלא תפסים, די מייגע כל הסיפור, כי אתה צריך למלא תפסים, לרוב המדינות אתה צריך לעשות בדיקת PCR בארץ לפני הטיסה, אתה צריך להראות את כל המסמכים האלה בנחיתה, אתה צריך לעשות בדיקה נוספת לפני שאתה ממריא חזרה לישראל.
ואז אתה יכול להתקע לשבועיים, לשלושה, לארבעה.
עכשיו, הפחד הגדול שצריך להיות, אני לא בטוח שהוא קיים אצל הרבה ישראלים שנוסעים, זה שהם ידבקו שם או יתגלה בבדיקה לפני הטיסה חזרה, שהם חיוביים. הם יכולים להיות תקועים לשבועיים בבית מלון על חשבונם, במחירים של סיונה.
הבנתי שיש ביטוחים היום שאמורים לחסות.
אז יש ביטוחים עם כל מיני סעיפים ותת סעיפים, ואתה מכיר את חברות הביטוח כן. הנפלאות שלנו, זה עדיין סכומי עתק שאתה צריך לשלם, אחר כך חברת הביטוח תגיד, בסדר, תחזור לארץ, נדבר על זה, ואתה יודע שנדבר על זה דרך עורכי דין, כי מה זה נדבר על זה? כי זה סכומי עתק גם לחברות הביטוח.
לא בטוח גם שיהיה לך איפה להיות.
ובעיה נוספת, היית במלון נהדר שהזמנת, נופשון, אתה אומר לך, סליחה, אוברבוק.
כן, הקבוצה הבאה מגיע.
איזה מלון אכסניית נוער בשביל להיות תקוע שם.
ואתה חייב להיות בבידוד.
ואתה חייב להיות בבידוד ומקפידים על הבידוד. אז הסיפור הזה לצאת היום עם כל ההגבלות והפחדים, ולא בגלל שאתה תדבק, כי אם אתה יושב עם מסכה בטיסה, אז בוא נגיד...
אתה מחוסן, בוא נתחיל מזה.
כן, בוא נגיד, אוקיי.
הגנה, יש לך הגנה מסוימת.
יש הגנה מסוימת, ואתה נאמר מאוד מקפיד על המסכה, ולא שותה ואוכל בטיסה. האם הטיסה היא שעתיים או שלוש, יוון, קפריסין?
אז זה שטויות.
שטויות. אבל אם הטיסה היא פורטוגל, 6 שעות, לונדון, 6 שעות,
ארצות הברית.
אתה מדבר על ניו יורק, 12 או 15 שעות, נו כן. באמת, מי הפסיכי שיחליט שהוא עושה לעצמו את העונש הנורא הזה ולשבת 15 שעות עם מסכה על הפנים?
מאות אלפי אנשים, מסתבר.
לא,
אבל זה, בלי מסכות, לא... אבל הם נסו.
כן, אז נסו ליעדים יותר קרובים, נסו לבולגריה ונסו ליוון, לאיים.
אני שומע שהטיסות לארצות הברית לא כולן מלאות, אבל חזרו להיקף כן. די מטורף.
אני לא חושב שזאת תיירות. זאת אומרת, אני לא בטוח שזה תיירות. זה כל מיני עניינים, כל אחד והסיבות שלו, זה לא, אלף זה לא טיולים מאורגנים, אין טיולים מאורגנים.
אבל לזה נגיע אחרי זה, כן. כי זו תעשייה שלמה ששווה קצת לראות לאן היא הולכת.
כן. אז מה שבעצם אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני עושה לעצמי מתוך הצורך לפרוץ את הגטו, הרי אנחנו כולנו חיים באיזה, כל החיים באיזה תחושה שאנחנו בגטו, ואנחנו חייבים לפרוץ החוצה. אין עם כזה. בוא נודה, אין עם כזה, אין שום דבר דומה לזה בימי אירופה, או שלא נדבר על אמריקאים שלא עוזבים את העיירה שלהם 50 שנה.
כן, מצד שני יש את היפנים.
היפנים והסינים, אבל הסינים עכשיו לא כל כך.
הסינים זה עדיין מדינה כל כך עצומה, יפן הם התיירים הכי...
או, זהו,
שכבר... שאתה רואה אותם בכל מקום, בכל מדינה בעולם.
היום יותר את הסינים.
כן.
יש שכבה מאוד גדולה של סינים עם כסף, מה שלא היה לפני 20 שנה. יש היום, אתה רואה את הסינים בכל פינה, בכל פינה.
כן.
אבל לא בתקופה הזו. כי גם להם אומרים...
לא נותנים לטוס.
לא נותנים לטוס, ומגבלות, ועניינים, וחוקים, ושם כשאומרים לא, זה לא, ונגבר הסיפור.
ברור. אוקיי, אבל בסדר, התעשייה נבלמה. הייתה חזרה מסוימת. אבל בסוף, מה שיש כרגע, זה רק ברמה האינדיבידואלית. מה קורה, יש פה כמה אלמנטים, בוא ניגע קודם כל בתעשייה עצמה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים, יש תעשיית תעופה שהגיעה לממדים דמיוניים, מאות ואלפי חברות לואו קוסט, שהטיסו אותנו סביב העולם בפרוטות, באמת, התחננו שניקח טיסות ב-50 דולר, ב-100 דולר, ב-10 דולר, נוסע מתמיד, מיילג' וואטאבר. זה מצד אחד, והמטוסים האלה מחלידים, זאת אומרת, מה אתה עושה עם כל ה... באמת אלפי, עשרות אלפי מטוסים האלה? זה דבר אחד. דבר שני, כל התעשייה שמסביב, בשדות תעופה, נותני שירותים, טרמינלים, צוותי אוויר, צוותי קרקע, לאן זה הולך כל זה? גם אנשים מאבדים את הכישורים שלהם.
נכון.
המטוסים מאבדים מהאמינות ומהבטיחות שלהם. מטוס חייב... חייב להיות באוויר כל הזמן.
מטוס חייב להיות באוויר, לא רק כלכלית. גם כלכלית,
אבל גם כלכלית. כן, חברות התעופה, חברות התיירות, מלונות, סתם דוגמה שאני מנסה לחשוב עליה, מה שווה, אני אלך לגדול, כן? לאס וגאס, בלי כל הדבר המטורף הזה שנקרא תעשיית התיירות והאימורים. מה שווים כל האיים היווניים בלי כל הדבר הזה? הם חיים רק על זה.
בדיוק ככה. לאס וגאס כדוגמה, את לאס וגאס סגרו לחודשים רבים, ממש סגרו. יש בתי מלון שהפסיקו לפעול ולא חזרו לפעול. זאת אומרת שהם לא חזרו להפעיל את המערך שלהם כמו שצריך. המופעים הגדולים של וגאס, רק עכשיו הודיעו שהם חוזרים, סירק דה סוליי.
סירק דה סוליי, כן.
שזה בעצם המאני מייקר הכי גדול בווגאס, מבחינת בידור. רק עכשיו אני מנוי שלהם, כאיש תיירות, רק עכשיו אני רואה התחלה של חזרה לשגרה, ושוב, אנחנו לא יודעים לכמה זמן זה ייקח. אני יודע של הפסדי ענק של החברה של שלדון אידלסון, הסנדס, מה שנקרא, ונישיאן,
כן.
הפסדי ענק, הפסדי עתק.
הוא גם במקאו, זה לא רק
כן, שם. הם מוכרים את ה... הם מנסים למכור, או מכרו חלק, או משהו מהבעלות.
כן, אבל מי יקנה, גם אם זה לא קזינו,
נכון.
מי יקנה מלונות שאין לך דרך להביא לשם אנשים.
נכון מאוד. אז למשל, זו דוגמה מצוינת. מדינה כמו יוון, שחלק משמעותי מההכנסות של המדינה זה תיירות.
כן.
פורטוגל, מדינה שגם היא בנויה על... לפחות 20% הכנסות מתיירות.
וזה מדינות שמלכתחילה הכלכלה שלהם הייתה חלשה, וכל הסיפור של התיירות פרנס אותם בערך 4-6 חודשים בשנה. זאת אומרת, זה לא שהם כמו לאס וגאס או לרם.
נכון, 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 נכון. וישראל, דרך אגב, בישראל, תיירות, אנשים לא כל כך מדברים על זה, בשנה נורמלית, לפני נאמר שנתיים, ישראל קיבלה מיליוני תיירים בשנה.
3-4 מיליון בשנה.
3-4 מיליון בשנה, כן. מספרים שמשתדלים להצניע, משרד התיירות, בצדק. הוא אומר, לא רוצה, אתה יודע, להראות לעולם, הנה, תראו, ואז כל מיני ניסיונות פיגוע או כאלה דברים אחרים, אז משתיקים קצת את העניין.
BDS.
כן, כל מיני עניינים. אז מיליוני תיירים, תיירות נוצרית, תיירות יהודית, תיירות צעירים, כמו
כן, תגלית. למרות שהתיירות הנוצרית, מעבודה שאני עשיתי, הבנתי שזה פחות או יותר כמו טיולי התנועה. זאת אומרת, הם מביאים איתם 2-3 דולר לבן אדם, ישנים באכסניות נוער, ולפעמים אפילו בירדן, זאת אומרת, לא לשלם פה, אבל בסדר, הייתה פה תיירות.
אבל זה נותן עבודה לנהגי אוטובוס ולחברות האוטובוסים.
מה עושים באמת? תחשוב, 100,000 אוטובוסים שעומדים כבר שנה וחצי? מה הולך עם הדבר הזה?
קצת ישראלים משתמשים בהם לטיולים של ועדי עובדים עכשיו בארץ. וכל מיני גמלאים, ארגוני גמלאים, זה הקהל הכי גדול היום, ארגוני גמלאים.
אבל גם הם לא יכולים לטוס.
אבל הם לא יכולים לטוס, אז לכן הם לוקחים יותר אופציות בארץ, שלא לא היה צורך בעבר. לא היה כוח צורך, כי היו טסים פעמיים בשנה, מה הבעיה? נאמר, גמלאי התעשייה האווירית, או גמלאי החברות הגדולות, היו פשוט טסים בגרושים, או החברות הייטק, או אלביט וכדומה.
בנקים.
בנקים, בוודאי. חברות הביטוח. אז כל העסק הזה, עכשיו, זה גם יותר מזה, אנשים לא ערים לכך, חנויות שמכוונות לתיירים, חנויות מזכרות וכאלה דברים, יודאיקה, מסעדות, בעיקר דרך אגב במגזר הערבי.
כן, 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 מזרח ירושלים, רמאללה.
מזרח ירושלים, בית לחם, נצרת, סביב טבריה, כל האזורים האלה. יש המון עסקים שזה הקהל יעד שלהם. ישראלים באמת לא נכנסים למקומות האלה. אז כל העולם הזה נעצר ולא חזר עדיין. יש קצת טפטופים של קבוצות מחול, שטויות, שום דבר רציני. אתה יודע, הם קוראים לזה פיילוט, קבוצה מגרמניה של 20 איש, קבוצה תגלית אחת או שתיים, פה ושם אתה רואה אותם על האוטובוסים בסביב.
אבל תשמע, העתיד של העם היהודי הוא התבוללות מוחלטת, אם התגליות האלה לא יגיעו.
כן, אני זוכר לפני שנים, כשעבדתי בעולם היהודי, בארצות הברית, בחינוך, אז אמר אחד האמריקאים, היהודים האמריקאים, המנהיגים של התנועה הציונית, אמר, all we need to do is to make the possibilities of a nice Jewish boy to meet a nice Jewish girl. That's all. That's all you have to keep in mind.
זה הרבה לפני, אוקיי, קיופיד, או איך שקוראים לזה.
כן, לפני J-Date. לפני J-Date.
זה גם אדלסון מימן את זה בהתחלה.
תגלית, כן. תגלית אדלסון ורון לאודר.
ויוסי ביילי ניהל את זה.
אז תגלית, יחסית, התחיל יחסית מאוחר, לפני תגלית כבר היה מסע.
מסע, כן.
והיה מצד החיים שהיה מין שילוב של שואה טור, יחד עם
יחד עם חשפניות פולניות.
אז זה קדם לתגלית, והיו לתנועות הנוער, ארגוני הנוער בעולם היהודי, היו תוכניות בארץ. 6 שבועות סמינר בישראל לתיכוניסטים, ופה ושם...
היה גם פרויקטים שמה שקראו הכשרה. הביאו כל מיני...
בזה עסקתי.
זה עוד מימי טרום המדינה, זאת אומרת, עליית הנוער, בורדוניה, כל אלה.
אז כל הדברים האלה מביאים צעירים ישראלים, צעירים אמריקאים, או דוברי ספרדית מדרום אמריקה, ואתה בכל זאת, יש סביב זה קצת ביזנס, בוא נגיד. קצת ביזנס, המספרים לא היו גדולים, אבל העולם הציוני היה חשוב לו, ובצדק, לקדם את זה.
כן, אבל בוא נחזור רגע לעולם האמיתי, כי אנחנו באמת טיפה בים, סיכה על מפת העולם. הסיפור הזה של, נקרא לזה פרנסי התיירות, זאת אומרת, יש הרי משרד תיירות פה, שהוא הרבה פעמים די בדיחה, אבל אני מניח שבעולם מתייחסים לדברים האלה קצת יותר ברצינות, הרבה יותר ברצינות. איך, אני יודע למשל, מתוך חברים שאני מכיר בהכל, שבארצות הברית למשל, בלי עולם הטיסות, לא עצרו את עולם הטיסות, כי אי אפשר לחיות בארצות הברית בלי שאתה טס ממקום למקום. מי שיכול לנסוע 3 שעות, אז נוסע, אבל מעבר לזה זה באמת בלתי אפשרי. אז יכול להיות שפה ושם גם אנשים לקחו צימרים, לקחו B&B, לקחו, איכשהו, מי שרצה לטייל, יכול היה להיכנס לאוטו, או לקחת טיסה קצרה ולטייל. אבל בכל מה שקשור בתיירות הבינלאומית, האינטר-גלובלית הזאת, של טיסות מקצה לקצה, של בתי מלון, של נופשונים, של שבוע שבו אתה נמצא מחוץ לאלמנט שלך, לא עם הקרית שלך ולא עם הסמיכה שלך, ואתה צריך את כל הפסיליטיז האלה, כולל אוכל, כולל כל השירותים שמסביב. מה העולם עושה היום ממה שאתה יודע?
אני יודע שעולם הספנות של ספינות הים הגדולות, עוד לא ממש חזר.
רויאל קרוז ואלה?
כן, רויאל קריביאן וכל הגדולים האלה, מעט מאוד. בארצות הברית זה יותר קל, הקריביים, אתה יודע, או באזור
של... זה פועל? זאת אומרת, בסביב החופים זה פועל?
מעט מאוד, יותר מבעבר. הספינות הגדולות שהיו צריכות להיות בים התיכון, אין בינתיים שום דבר משמעותי, או בסקנדינביה, אתה יודע, הים הבריטים,
הים הצפוני.
ליטה, לטביה, שום דבר.
אסטוניה, האלה, כן, אסטוניה, כן, זה אני זוכר.
בדיוק, אז מהדברים האלה, שום דבר לא באמת חזר במספרים גדולים. אני רואה פרסומות בתחנות זרות, שהם אומרים, אנחנו ניתן לך הנחה, תירשם עכשיו לקיץ 22, ת, תקבל $700 הנחה. אני רואה חברות אמריקאיות, שהן חברות שייט, גם בנהרות וגם בחופי הים האמריקאים, שוב, מפרסמות ל-2022. הם בעצם ויתרו על 2021. השנה הזאת מתה מבחינתם.
כמו שלפני שנה ויתרו על קיץ 20. זאת אומרת, הם חשבו שיגיע הקיץ, ילך הווירוס והכל יחזור.
שואלים אותי, במה אתה עוסק? אז אני אומר, נורא עסוק בזמן האחרון למחוק טיולים עתידיים מהקלנדר, מלוח השנה בטלפון.
זה לא בדיחה, זאת אומרת, זה פרנסה, גם שלך, אבל של המון, המון אנשים, המון חברות.
זה נכון לגמרי. חברות נפטרו במרכאות, הוציאו לחלט ואחר כך נאלצו לפטר, מזכירות, מוכרות, אופרייטורים, אופרייטוריות, זאת אומרת, כאלה שמתכננות את הטיולים ובונות אותם, את כל מחלקות ההזמנות, שיווק, כל התחום הזה, וכמובן מדריכים. היחידים שהם לא עובדים של רוב החברות הם המדריכים, שהם ברובם פרילנסרים, ואין להם שום פתרון אחר, אבל כל המערכת הזו זה מערכות מאוד גדולות של מאחורי הקלעים, של חברות התיירות, שום דבר, אין עבודה, אין שום דבר. כבר הרגישו איזה משהו צומח וזה נעצר. הדבר היחיד שיש עכשיו, ממש בימים אלה, זה איסלנד. חברים רבים שלי נסעו ונוסעים לאיסלנד, או ללמוד או להדריך.
או לצפות מקרוב בהר הגעש המפורסם.
בדיוק. אבל גם זה זמני מאוד, בסוף.
אבל כמה? זה גם מספרים קטנים, זה בדיחה.
זה מספרים קטנים, הם עשו דיל עם אלעל, הוציאו כמה צ'רטרים. עם הדרימליינר, אבל עדיין זה לא מספרים גדולים. הדרימליינר זה לא מטוס ענק כל כך.
לא, בלי שום קשר. גם איסלנד לא יכולה לקלוט יותר מדי תיירים בו זמנית.
וגם הסיפור של איסלנד הוא קצר מאוד בלוח השנה.
זה גם לא מתאים, זה לא נפשון. זה טיול לא קל, זה לא בדיחה.
פה מדובר על טיול ממש, לא שום דבר אחר. יש התחלה של מרוקו, אבל זה בעיניי הימור ענק. והוציאו ממש השבוע בגלל הטיסות החדשות. אבל זה פוליטי לחלוטין, אין שום קשר לתיירות. זה בגלל שרוצים לקדם את היחסים עם מרוקו, ועשו קו, לא יצליחו למלא אותו, כי ישראלים לא יוכלו לטוס, כי גם מרוקו לא נקייה מקורונה, כמו הרבה מאוד ארצות, שלא בעצם מדווחות. גיאורגיה הייתה מאוד משכה את הקהל, ואמרו, אוקיי, נתחיל לנסוע לגיאורגיה, מסתבר שבגיאורגיה יש 4% מחוסנים. אז אין מצב שאין שם הדבקות.
מעבר לזה, בהרבה מאוד מדינות שלא דיברו על קורונה, זה כי לא דיברו על קורונה. זאת אומרת,
נכון.
בהתחלה, למשל, רוסיה בכלל לא הייתה על המפה. זה כי מישהו החליט להשתיק את כל מה שקורה שם. ככה גם הרבה מאוד רפובליקות של מה שנקרא ברית המועצות לשעבר, וכל האלגר, אוזבקיסטן וכל אלה. השאלה היא, שלא דבר על הודו, שזה בכלל היה דבר מטורף לגמרי, פשע, ברזיל. אוקיי, אתה שומע, אתה בקשר עם חברות התעופה שאיתן אתה עובד, עם אחרים, אתה בוודאי מעודכן מהעולם. פה בארץ התחילו לדבר על חיים לצד הקורונה. בואו נכיל את המגפה, את החיידק. נכון, אין הרבה מדי חולים קשים עכשיו, האשפוזים עוד די סמליים. יש דבר כזה בעולם התיירות? מסוגלים בכלל לחשוב את זה?
תראה, יש ספינות הנער באירופה למשל, לא במספרים גדולים, חזרו לשוט. שלא נדע, על הריין הייתה הצפה, אז באמת נתקעה שם קבוצה על הריין.
עכשיו הם מתלבטים באירופה בין שריפות ענק להצפות ענק.
שריפות, הצפות וקורונה. יש לנו את המשולש, יש לנו משולש, משולש ברמודה, אבל יש כבר שיוטים, הם יוצאים חצי ריקים, או אפילו רבע, רבע, כי זה מערך כל כך גדול, שאם הספינה תמשיך לשבת במעגן, היא עולה להם כסף גם ככה. הם צריכים לשלם את הספינה הזו, והם מעדיפים כבר, נאמר, גם במחיר של לא רווח או הפסד קטן, להוציא את הספינה לדרך, ובהנחה, בתקווה, שאולי עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלושה, יבואו יותר אנשים. אז חלק מהספינות האלה כבר שטות, כי בנהר, בוא נוגע, זה יותר קל לשלוט. אתה יודע איפה אתה עוצר, אתה יודע לאן אתה יורד, אתה יכול לתכנן שהטיול לא יהיה במקום צפוף, אומר, בוא ניסע לאתר טבע, במקום לטייל במרכז העיר. כי בעצם הספינה הוגנת, אתה יכול לעלות על אוטובוס ולנסוע חצי שעה.
אבל אני אצר אותך שנייה פה, ואנחנו נחזור עכשיו לנובמבר 19, הספינה המדהימה, המפוצצת, ליד חוף יוקוהמה, נכון? אם אני זוכר את ה...
כן, ליד יפן, אני לא זוכר את המקום.
כן, איפשהו בחוף שם. ושם התחיל, שם נודע לנו בכלל שיש איזה עניין כזה, נכון?
כי היו שם ישראלים, כי היו שם ישראלים.
כן, לא, אני חושב שזה הסיפור גם עולמי, כי זו ספינה שנכנסה למצור. זאת אומרת, סגרו אותה, אין יוצא ואין בא, הביאו להם חליפות לבנות, כל מיני מיני מזון, ואנשים נדבקו אחד מהשני, ושם כאילו התחיל כל השריפה בשדה קוצים הזאת, לפחות ברמה התודעתית, נקרא לזה ככה. אז אני חושב על ספינה עם, סליחה, אני לא רוצה לפגוע בנו ובלקוחות שלך, אבל ספינה עם נכים, קשישים, מוגבלים, לא נמשיך, באיזשהו, לא יודע, באיזה כפר בגרמניה או בשוויץ או בסלובניה או whatever, מישהו מתגלה כחיובי, ואז מה? אתה סוגר מין קרוז קטן כזה, איזה ספינת נהר, שם על מסביב השוטרים, מה עושים?
לא, מה שקרה בנובמבר עד ינואר, בוא נגיד, נובמבר עד ינואר, אף אחד לא ידע באמת מה זה. והסינים הרי הסתירו את המצב אצלהם, שזה התחיל שם, בנובמבר, ואנחנו, אף אחד מאיתנו, וגם המומחים, לא באמת ידעו איך הווירוס הזה מתנהג, ומה הסודות שלו וכדומה. ואז בעצם עשו את הדבר המטורף הזה, שהיום אף אחד לא היה עושה אותו. אתה יכול להוריד את האנשים מהספינה, לבדוק לכולם מה שנקרא בדיקת בידוד של כמה ימים באיזשהו מקום, לבדוק אותם, היום אנחנו יודעים שזה לא יקרה שוב. זה היה פשוט חוסר ידיעה. בספינה קטנה זה הרבה יותר קל.
גם היה יפנים.
כן, ובדיוק, והיפנים אין להם חוכמות. עכשיו, בספינות קטנות שמערכות 150 איש, 100 איש, הרבה יותר קל לשלוט בזה. בהתחלה הם עשו, הם תכננו כבר בקיץ שעבר, אבל בסוף לא יצא מזה כלום, שלמשל לא יאכלו יותר ארוחות גדולות בחדר האוכל, אלא בחדר. זאת אומרת, השף יכין אוכל, יביאו לך אותו לחדר, אתה תאכל לבד, אתה ומי שאיתך בחדר, וכשיוצאים לטיולים, יוצאים עם מסכות וכדומה. כי בכל זאת, בחדר האוכל צפוף, מורידים את המסכות כי אין ברירה, כמו במסעדה גדולה. בסדר, עשו כל מיני פטנטים, ניסו להמציא כל מיני דברים שהם קצת פוגעים בך בחוויה, אבל בכל זאת אנשים נורא רצו לנסוע. אז ברגע שנאמר יתאפשר קצת, לפחות, לא התיירים ישראלים דרך אגב, התיירים האירופאים. התיירים ישראלים לא קנו את הדבר הזה, כי אמרו, מה, אנחנו נשלם 2,000 יורו פלוס לשבוע כזה, ונאכל כמו כלבים בחדר, לא מתאים, כי חלק מהחוויה הזה אוכל.
לא רק זה, גם אם נניח, יש קבוצה של קשישים מכפר בסביב לייפציג, אז הם נכנסים לאוטובוס תיירים ומגיעים למעבורת או לספינה הזאת במרחק שעה, שעתיים נסיעה. זה נתב"ג, זה כרטיסי טיסה, זה בידוק לפני, זה בידוק אחרי, זה אופטיקה ואופטיקה, ובסוף מה? יכול להיות שאתה פשוט תקוע על איזה ספינה שמבודדת ונשלח לבידוד באיזה אכסניה, מעבר לכסף.
זהו, אז אני אומר, אז כל המערך הזה, שהוא מערך ענק, אין לך מושג כמה ספינות שטות על נהרות אירופה.
מה המספרים?
מאות, מאות ספינות. כשעל כל ספינה יש, נאמר, 30 עד 50 אנשי צוות. לכל ספינה כזו יש אנשי צוות על הקרקע, שמתכננים את כל האופרציה. יש כל ההפעלה הטכנית של דלק ותיקונים ושיפוצים. זאת אומרת, יש מערכות שלמות לחברות הענק האלה, והחברות האלה לפעמים מפעילות ספינות על כמה נהרות בו זמנית, ואז זה ממש אופרציה של מאות אנשים, שכולם כמובן ללא עבודה, זה ברור לגמרי.
וגם זה די עונתי, לא? זאת אומרת, בחורף הקשה של אירופה פחות.
העונה די ארוכה, כי הם מתחילים להפליג כבר במרץ, תחילת אפריל, והם מסיימים בקריסמס. הרבה מאוד מהספינות עושות שייט...
שמונה חודשים בשנה.
8 חודשים זה הרבה, הספינה יוצאת לבדיקות ושיפוצים ותיקונים וניקיון בחודשי החורף, ואז הם כבר מחזירים אותה לנהר במרץ, ולפעמים כבר מפליגים במרץ, או בנאמר אזור פסח, הם מפליגים שוב, ואנשים, אנשי הצוות מקבלים חודשיים חופש, נוסעים הביתה, כי זה אנשי צוות מכל העולם, שלא רואים את הבית 8 חודשים או 10 חודשים רצוף.
זה חיים על הסדה.
כן, הם חיים על הספינה, זה הבית שלהם, מדי פעם מקבלים חצי יום חופש או יום חופש סתם להתארג, אתה יודע, להסתובב כן. קצת, והם באמת חיים על הספינה, ושלא נדבר על הספינות הגדולות שיוצאות לים, שזה שיוטים הרבה יותר ארוכים. פה לפחות עוצרים כל יום בעיר אחרת, אז אתה יורד, הולך לבית מרקחת אם אתה צריך משהו, הולך סופר אם אתה צריך משהו. אנשי הצוות, אני לא מדבר על הנושאים. כך שזה עולם ענק של כל האופרציה הזו מסביב, כוללת כל כך הרבה אנשים שמעורבים בזה, והכל עמד. והיום הם מחזירים את זה כי אין להם ברירה. והגרמנים כנראה, הממשלה הגרמנית ובכלל האיחוד האירופי, החליטו שהם הם ימשיכו את העולם, הם ימשיכו להתגלגל, פה ושם הגבלות, ויש הדבקות, אבל תראה, אמרו בגרמניה יש עלייה, אבל הסתכלתי על המספרים. העלייה זה אומר 4,000 פלוס מינוס נדבקים חדשים ביממה בגרמניה, 84 מיליון
איש. שזה כמעט מה שיש אצלנו, שאנחנו...
ואצלנו על 9 מיליון איש, בדיוק. אז סדר הגודל, גרמניה היא עצומה בשטח, אז זה יכול
להיות... כן, אבל גרמניה גם היה לה התמודדות מאוד מאוד לא מוצלחת בשלבים הראשונים.
האיחור מאוד גדול בחיסונים, אבל הם מדביקים את הפער, כי ברגע שזה מתחיל, זה מתחיל כמו שצריך, ברגע שזה מתחיל לזוז, אז הגרמנים כבר מחוסנים, הפורטוגלים מחוסנים, הצרפתים הרבה יותר מחוסנים, ספרד עוד בצרות, עד כמה שאני רואה.
אז דיברנו על התעשייה הזאת של הספינות, אני מעריך מתוך ידיעה ומעקב שיש חזרה של 30%, 50% של הטיסות הפנים אירופיות בוודאי, גם בנתב"ג די הומה,
נכון.
אבל זה עדיין, מה, 20-30% ממה שהיה לפני שנתיים בערך?
בטח. אני חושב שהם דיברו על למעלה מ-100,000 נוסעים ביום, ביממה, בנתב"ג, בקיץ של 19.
אוקיי.
קיץ 19. היום מדברים על 30,000. סדר גודל, ואני מעריך שהמספרים ירדו עכשיו, כי גל ההפחדה, בצדק, לא בצדק, זה, אתה יודע, אפשר להתווכח, גל ההפחדה הוא מאוד גדול, וגם אנשים מבטלים. אנשים...
גם אוגוסט ייגמר, והחופשות בדיוק. של בתי הספר.
נכון. אז, ומי שנוסע בעיקר עכשיו זה צעירים ומשפחות עם ילדים. הרבה פחות הקהל המבוגר. מעט מאוד מהקהל המבוגר נוסע.
שמע, אני רואה את זה אצלנו וסביבנו. זאת אומרת, כל הדור שלנו, אני... קשה לי לחשוב על מישהו שאני מכיר אישית שיצא מהארץ בשנה וחצי האחרונה.
נכון, גם אני מעט מאוד, אני מכיר בודדים.
כן, זה עבודה שלך, אבל נניח באמת...
לא, לא דווקא אנשי תיירות, חברים, כן, אבל מעט מאוד, מעט
מאוד. מה הצפי? מה אומרים בתעשייה? מה הולך להיות בשנה הקרובה?
אני, חברים טובים שלי, שעובדים במקצוע לא קרוב ל-20 שנה כמוני, אלא יותר מ-40 שנה, כבר לי בחורף... 2020, תחילת חורף 2020, אמרו, לפני 2023 אין מה לדבר על חזרה לשגרה. עכשיו, אני הייתי יותר אופטימי, הם היו יותר פסימיים, ואז אמרנו, הנה, 2021 מגיע, יש חיסונים וכדומה, הם כנראה כן צדקו. אז אני חושב ש-2022, שוב, אם לא יהיו הפתעות מטורפות, אני מאמין שהחורף, זאת תהיה הזדמנות, כי בחורף אין הרבה תיירות. בחורף תהיה הזדמנות דווקא להוריד כמה שאפשר את ההדבקות, כי נוסעים הרבה פחות אנשים, ואין יעדים יותר מדי לנסוע אליהם. ואז, אפריל, אם לא יהיו הפתעות, שוב, של איזה גל חמישי, שישי, יוכלו לחזור לשגרה. אני מאמין שיחזרו לשגרה בכל מקום. כי כל מדינה צריכה את התיירות הזו. כל מדינה, בוא נגיד, המדינות הקטנות בוודאי, חייבים את זה.
ככה ברצלונה, שגירשו תיירים לפני שנה וחצי, בקיץ שלפני שנתיים,
הם רצו להוציא חוק להגביל את מספר התיירים
שנכנסים. ברצלונה וונציה, ובמידה רבה פריז, שהם בכלל אנטיפטים משכבר הימים, הם אמרו, אנחנו רוצים את החיים שלנו חזרה, לא יכול להיות שכל המסעדות וכל המדרכות וכל נותני השירותים פה, ובהרעש בלילות, ורמבלס ושממבלס וכל השטויות האלה, עכשיו הם פשוט אין מה לאכול בלי לשן תיירים, זה די מדכא הסיפור הזה.
זה בדיוק הסיפור הזה, אבל תראה בסוף, אני לא חושב שהפתרון יהיה רפואי, הוא יהיה רפואי, אבל לא זה העניין, העניין הוא לשנות תפיסה. לשנות תפיסה ולהגיד, הרי גם כשאני יוצא לסופר או למכולת, סכנת ההידבקות שלי היא כנראה זהה, לטייל בכיכר, בעיר זרה בחוץ לארץ. אז איפה הבעיה? בנקודות החיבור. במטוס או שדה התעופה. אז בוא נגיד, את זה אפשר לפתור, זה יעלה לנו יותר. יצמצמו את מספר הכיסאות על המטוס, חברות התעופה יצטרכו להתפשר על כמויות הכיסאות שהם מציעים על כל מטוס.
זה קיים כרגע?
לא. לא עשו שום דבר.
זה כל העניין.
הם ימכרו מה שרק אפשר.
בשנייה שיכלו להרים טיסה לאוויר, הם ניסו למלא כל מילימטר.
בדיוק ככה. אבל זה יכול להיות שזה יבוא
רגולציה?
מארגון התעופה, מארגון התעופה העולמי.
אני, בוא, אם זה לא קרה עד עכשיו, אני די סכים.
זה נכון. אבל אין מה לעשות, חברות תעופה, הן רבות מהן על גבול ההפסד כל הזמן.
מה זאת אומרת? פלא שאני אתפלל מאוד אם מישהו מרוויח.
בדיוק. עכשיו, בארץ יש חברת תעופה אחת שהמשיכה לעבוד כל הזמן, וזאת ישראל, שהיא קטנה. היא עבדה, כי הוא פשוט המנכ״ל, אמר, אוקיי, אני ילד את המטוס לאוויר. אם צריך להעביר חבילות דואר, אני אעביר חבילות דואר. אם אין לי תיירים, אני אוריד את הכיסאות, נפנה את המטוס, והשתמשו במטוס
שלי. אני לא זוכר אם זה היה הם, הביאו מכונות הנשמה מטורקיה, נכון. שאחר כך צריכים להיפטר מהם.
נכון, נכון, זה הם.
הם קשרו אותם עם החגורות בטיחות.
נכון.
לכיסאות של הנוסעים.
הוא פשוט אילתר כל דבר אפשרי, כל הטיסות הצלה האלה שהיו, זה כמעט כולן ישראל, והוא המשיך להחזיק חלק מהצוותי אוויר פעילים, לא כולן.
בסדר, אבל זו חברה קטנה,
זו חברה קטנה
שלא מסמלת, אפילו לא, אפילו אלעל שהיא חברה קטנה, היא לא מייצגת כלום. אני מסתכל על חברות עצומות, כמו סוויס, כמו לופטנזה, כמו מה שעכשיו זה על איטליה, אני לא יודע, אני פשוט את הרגל, הם קראו כל החברות האירופיות
הגדולות. מחוברות עם KLM, על איטליה ו-KLM.
כן, כל השילובים, אייר פרנס לדעתי, גם חלק מ-KLM, עם כל ה... ושלא דבר על אמריקאים, שטסים בעצם בעיקר דומסטיק. זאת אומרת, כל הטיסות הבינלאומיות ירדו באופן דרמטי. עכשיו בוא נלך הלאה, לסיאטל. כמות ההזמנות של המטוסים, סיאטל ואיפה שמייצרים בלונדון.
ארבאס,
צרפת. כאילו, זה דברים שאנחנו מסתכלים עליהם בטווחים של 10, 15, 20 שנה קדימה, מבחינת תעשייה עצומה, שיכול להיות שהזמנות נעצרו, יכול להיות שהמטוסים פשוט עומדים עכשיו מחוסים עם ברזן, כי אף אחד לא רוצה לקחת אותם. מה הצפי, מה בתעשייה הזאת חושבים שיקרה? בגדול, זאת אומרת, מה, יצטרכו לצמצם ל-30%, ל-50%?
לא, אני חושב שמה שיחזור, כל הזמן בטוח שיחזור מהסיבה הפשוטה שבני אדם לא משתנים. זאת אומרת, הצורך של אנשים, שלנו, כולנו, במוצר הזה שנקרא תיירות, לא השתנה, אולי הרעב גדל, להפך. אז לכן זה יחזור. אבל כבר עברנו, האנושות עברה כבר מגפות, רק לא ידע להתמודד איתן באמצעים שיש היום, וזה לא היה
גלובלית. גם לא הייתה תנועה גלובלית בתקופות האלה.
אבל עדיין, אני לא רואה מצב שבו אנשים, שנאמר, מתחת לגיל מסוים, יכול להיות שאנשים מעל גיל מסוים יגידו, אוקיי, הספיק לי, ראיתי, חשבתי לנסוע שוב, אבל גם...
אל תגיד את זה, כי אנחנו מתקרבים לשם.
לא, לא, לא כל כך. אני מדבר על פער של 20 שנה פלוס קדימה.
זה בסדר, הייתי חייב להכניס את זה.
לא, אבל יש... לי, הלקוחות שהפוטנציאלים שלי, הם זה הקהל הזה, שהרבה פעמים אומרים לעצמם, אנחנו ניסע עכשיו, כי מי יודע מה יהיה מצבנו הבריאותי בעוד שנה.
ואם כבר מתפגרים, אז בוא נעשה את זה בסטרייל.
זהו, אבל לא עם הקורונה. והסיבה כן, היא, א', לא כי הילדים שלהם לא נותנים להם. זאת אומרת, המשפחה אומרת, אל תשתגעו, אל תשגעו אותנו, אל תלחיצו את כולם, אל תעשו את זה. זה אחד. שתיים, זה בכל זאת פחד לחטוף מחלה קשה. אתה אומר, אוקיי, יבוא יום, אבל למה צריך לסבול מאיזה מחלה שעשיתי את זה לעצמי? אז הם בינתיים לא נוסעים ולא ייסעו כל כך מהר, אבל מהר מאוד המוד משתנה, ראינו את זה, ראינו ביוני, ויצאנו לחגוג, זאת אומרת, בינינו, אם הגל הזה לא היה מגיע עכשיו ביולי, והיה מגיע בספטמבר, הקיץ הזה היה קיץ נורמלי לגמרי. זאת אומרת, אם הגל הזה היה מתעכב בחודשיים... לא, אני אומר, אתה מבין מה אני מכוון? אם ברור. לא היה גל שהתחיל ביוני, הגיע עכשיו לסי.
אני אגיד לך יותר מזה.
עוד לא יהיה לסי.
כמעט כל מה שאני מכיר, היינו מזמינים כרטיסי טיסה לאוקטובר ולנובמבר.
נכון.
וזה לא קורה עכשיו, אין הזמנות בכלל.
לא, אין הזמנות, יש ירידה. כבר היו תוכניות, אתה יודע, אני הייתי צריך כן. להיות בקרואטיה, הייתי צריך להיות בגיאורגיה.
ארצות הברית.
כמובן בוטל.
כן.
ומלא ספינות נהר על הריין, על הדנובה, בפורטוגל וכדומה. כל התוכניות פתאום נעצרו, כבר הייתה איזו התקדמות, כבר הייתה...
פורטוגל סיפור מעניין. פורטוגל, כן. אתה אמרת לי לפני כבר חצי שנה, שמע, פורטוגל, זה יהיה המקום, הם יודעים להתמודד, כדאי לחשוב על זה, אני כבר הולך לעשות שם כמה טיולים והכל.
נכון.
אז מה, ההתפרצות
פתאום הגיעה? לא, 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 הם לא סגרו. פורטוגל, קונצרטים.
אז איפה הטיולים שלך?
לא, התיירות לא...
כן, נדבר על התיירות מפה לשם.
ספינות הנהר שתות. לומר שבפורטוגל יש רק נהר אחד שעליו שתים.
לא, עזוב, אני מדבר על הטיולים.
תיירות רגילה לפורטוגל, אפשר להוציא טיולים, רק הקהל הישראלי לא יצא. לא, הוא לא יצא בגלל ישראל, לא בגלל
פורטוגל. וממקומות אחרים יוצאים טיולים לפורטוגל?
יותר מדבר. או לאיטליה? יותר מדבר, לאיטליה אולי יש איזה פחד.
כן, כן, שם.
אבל בגרמניה יש כבר תיירות. בצרפת לדעתי יש תיירות, עוד כמה שאני יודע. בפורטוגל יש תיירים, כי מסעדות נפתחו, מוזיאונים נפתחו, הכל פתוח. הכל פתוח, גם היו כמה הגבלות שהורידו אותם ממש לאחרונה. חברים קרובים נסעו לטיול פרטי בפורטוגל, ללא שום בעיה, ונהנו מאוד, כמה שראינו, קיבלנו מהם דיווחים במהלך הטיול. פורטוגל חיה, היא חיה, יש הדבקות בפורטוגל, יש עלייה בפורטוגל, מערכת הבריאות בפורטוגל היא לא מדהימה, אבל הם מסתדרים עם זה, ושוב, בגלל שהתיירות היא אצלהם דבר כל כך מרכזי, הם לא יוותרו על זה. הם לא יוותרו, הם ימצאו פתרונות, הם יקטינו היקפים, אולי יצמצמו בבית המלון את מספר האוכלים בחדר אוכל בבת אחת. יש המון פתרונות שאפשר... אנשים לא ידבקו ולא נדבקים כשהם מטיילים באתר פתוח, לא כיכר.
הבעיה היא שוב, לא המקומות הפתוחים. בדיוק. גם בארץ, כל בדיוק. הסיפור הזה שמסכות באזורים פתוחים, זה הרי קשקוש שגם לא ניתן לאכיפה. זה לא קרה גם בשיא המגפה שהייתה פה. אני עצמי לא, כשאמרו 500 מטר מהבית או 100 מטר לספורט, תסלחו לי, נו, אבא בלילות המוח.
שטויות.
אבל עד היום, גם בלי שמישהו יחזיר את התו כזה או אחר, כשנכנסתי לסניף קופת חולים, לא הורדתי מסכה לשנייה, וכשנכנסתי לסופר או לצרכנייה המקומית, הלכתי עם מסכה. אגב, כולם בסביבה שלי עושים את זה. נכון שאני גר בפריפריה, לא, כאילו, אנחנו אנשים מתורבתים, אבל אני שומע שבעיר זה קצת אחרת.
ישראל השנייה, אתה זה
ישראל השנייה. אני ישראל השנייה הממושמע. כן, הקטע הוא באמת איך אתה מארגן את כל האופרציה הגדולה שכוללת את הסיפור של ביטוחים והתחייבות שלך מצד אחד מול חברת התיירות והתעופה. אתה צריך לשלם משהו, כי אחרת הם לא יוכלו לשרן לך שום דבר, אבל מצד שני הם גם חייבים להבטיח לך שיחזירו אם הרגולציה תשתנה. זאת אומרת, אתה לא תשלם שקל אם לא יהיה לך הבטחה שתקבל אותו חזרה במקרה של ביטול.
אז נכון.
ונדבק והשדות שם, והשדות פה וכו'. בשטח הפתוח זה אבל אין לנו קפיצת דרך, אנחנו יכולים משטח פתוח פה לקפוץ לשטח פתוח שם.
לא יהיה מצב שחברות התעופה לא... לא תהיה להם אפשרות להחזיר את התיירים שנסו איתם. זה לא קרה בשיא הקורונה, וזה לא יקרה בעתיד. זה ברור לגמרי.
לא, לא, דיברתי על החזרה של הכסף ששילמנו, במקרה של ביטול.
מה שחברות התיירות עשו, וזה יעלה להם יותר כסף, הם ירוויחו פחות. הם עשו כל מיני מסלולי הבטחה או ביטחון לנושאים שלהם, שאפשר לבטל ממש ברגע האחרון, שיש החזר כסף, זאת אומרת, עשו כל מיני התאמות וביטוחים שמייקרים את מחיר הטיול, אבל אין מה לעשות. אין, חברות התעופה אותו דבר. הבעיה עם חברות התעופה, שחלק גדול מחברות התעופה לא יחזירו כסף, לפחות לאורך חודשים, כי הם פחדו פשוט לפשוט רגל, אלעל,
מצוינת,
אבל גם British Airways, לופטנזה, חלק יחזירו, חלק לא יחזירו. אבל בוא נגיד שהיום, אם חברה רוצה לחזור לעבוד כמו שצריך, היא חייבת למצוא כל מיני סעיפים אמיתיים, לא שיווקים.
לא פורס מז'ור.
בדיוק. ולהגיד, גם אם אדם מבטל בשנייה האחרונה, גם אם זה יעלה לנו כסף, אנחנו נחזיר לו את הכסף, או את רוב הכסף. כי, מה לעשות, נאמר, מישהו בבני משפחתו נדבק, למרות שהוא אולי לא הוא, אבל הוא בפחד, הוא לא משנה מה, לא חשוב מה הסיבה.
שהממשלה שלו, הם החליטה להגביל אותו באיזושהי דרך.
נכון. עכשיו, יש תמיד את הפחד שממשלה אחרת תקבל החלטה שהיא לא תלויה בממשלת ישראל. אתה טס ואתה אומר, אוקיי, הכל טוב בפורטוגל. תנחת בפורטוגל, תטייל 5 ימים, פתאום יהיה כשממשלת פורטוגל תחליט שמעכשיו אסור לצאת, אסור לטוס, וחברות התעופה פתאום יעצרו את הכל. זה כבר לא תלוי, לא בישראל, לא בחברת התעופה, ולא לא בנושאים. וזה דברים שמפחידים את האנשים, בצדק. רק שהתייר הישראלי הוא קצת יותר משוגע מרוב התיירים הזרים, ורבים
יכולים לקחת בסיכון. והוא סומך על זה שמישהו יחלץ אותו, אנחנו מכירים בדיוק. את זה, כן, מההימאליה, מהאברסט, מפה, משם.
בוא נגיד שתייר, וזה דבר שלא דיברנו עליו, תיירות הפנים, אני פחות
עושה את זה, רציתי להגיע לזה.
חברים מאוד קרובים, שזה החיים שלהם, כן. החיים שלהם עשרות שנים.
כן.
תיירות הפנים לא תחזור להיות מה שהיא הייתה לעוד הרבה זמן. תייר, לא משנה אם זה אמריקאי, גרמני, פיליפיני, לא משנה מי, או פילגרמג', תייר כן, דתי, כן, תייר כן, נוצרי, כן. מתכנן את הטיול שלו שנתיים מראש, הוא יודע את התאריך.
וזה תמיד מאורגן.
וזה תמיד מאורגן, כי הוא נוסע עם, עם הקומר.
עם
הוא
הקהילה.
עם הקומר שלו, עם הקהילה שלו. והדברים האלה חייבים להיות סגורים מראש, מתואמים מראש. זה לא יבוא בהתארגנות של שבוע, שבועיים, שלושה, כמו שישראלי יכול לארגן טיול. במצב רגיל, חברת תיירות ישראלית, או מדריך אפילו ישראלי לחול, יכול להוציא 20 איש, חלקם כאלה שהוא מכיר, ויגיד, וואלה, יש לי הזדמנות, טיסה בעוד שבועיים, 20 איש יירשמו ככה. אף תייר זר, בוודאי הקהל המבוגר הזר, לא יכול לעשות את זה. אין דבר כזה. אתה
התכוונת לתיירות הנכנסת.
ובתיירות הנכנסת זה לא יקרה. תיירות הנכנסת, התיירים, הייתה לי שיחה אתמול עם חבר יקר, שהוא כבר שנה ושמונה חודשים יושב בבית, כי הוא גם מדריך חוץ וגם מדריך פנים. ואין, לא זה ולא זה. ואין שום דבר. אין כלום. יש פה ושם קבוצות קטנות שמגיעות, אבל זה מעט מאוד.
אגב, ההזדמנות של ישראל, בגלל המזג אוויר, היא דווקא בחורף.
ברור.
זה לא יאמן, זאת אומרת, ברגע שיתחיל להיות קר באמת באירופה ובצפון ארצות, צפון אמריקה, אם תהיה דרך טכנית לארגן את זה, אנחנו יכולים פה להיות מעצמת תיירות בין מה, בין נובמבר למרץ.
ללא ספק. והתיירים האמריקאים, למשל, הם כבר מחוסנים. הם מחוסנים אחרינו, אז יחסית מצבם יותר טוב. זאת אומרת,
לא, יש לנו חיסון שלישי, שמה.
כן, אוקיי.
דרמטי.
כן, דרמטי. ובוא נגיד, הקהל עם הכסף, הקהל שיכול להרשות את עצמו לטוס לישראל, יכול להגיע. אבל אמריקאי, אין אצלו תוכנית שאומר, וואל, נורא בא לי לנסוע לחול. אין חיה כזו. אתה מתכנן, יש לך לוח שנה, אתה יושב ומסתכל, בתאריכים האלה אני אסדר לעצמי חופש, אין לי מחויבויות, ואז אני אסע. והכל מתואם ומתוכנן לחדור. זה לא יקרה מעכשיו לעכשיו. אף קבוצה רצינית לא תתארגן ככה. ולכן תיירות הפנים, התיירות הנכנסת, היא בצרות צמורות. הדברים היחידים שיכולים...
יש לי רעיון, יש כן. לי רעיון. נכון שאדלסון, האיש היקר שלנו, הלך לעולמו לפני כמה זמן. קזינו. בוא נפתח, בוא נממש את החזון הגדול של שלדון אדלסון מלפני 25 שנה. נקים פה קזינו, וכל ההמונים שסגרו להם את וגאס ואת מקאו ואת אטלנטיק סיטי, כולם יבואו לישראל לאמר. מה רע?
כן. בוא נגיד שלטוס מארצות הברית לפה בשביל לאמר זה טיפה...
אנחנו מכירים מאמרים, זה קטן עליהם.
ניסו לבורגוס, לוורנה.
התיירות הנכנסת זה באמת צרה צרורה. ואני מסתכל עכשיו על התיירות, שאתה קודם הגדרת התיירות פנים, חשבתי שלשם אתה מכוון. התיירות שלנו פה, אוקיי, אנחנו יושבים, אתה במודיעין, אני בהוד השרון, ואומרים, אנחנו חייבים חופש. ואנחנו מסתכלים, טיסות כרגע לא רלוונטיות, לאן ניסע?
אין שום חופש.
זה בדיחה מה שהולך פה בארץ.
עכשיו, אני מרחם על...
משפחות.
משפחות שעדיין הילדים שלהם צריכים את החופש.
מה, יש לנו יתרון עצום בגיל הזה.
וברגע שהילדים שלנו כבר גדולים, וזה כבר הם לא תלויים בנו לחופש או לא לחופש, אין לאן לנסוע, אחד, שתיים, זה יקר בטירוף, שלוש, זה צפוף נורא.
התמורה נוראית.
ואתה לא מקבל שום דבר. האמת שזה פשוט אופציה מטופשת לחלוטין.
לקהל, אבל מצד שני, לאנשי התיירות המקומית, זה בוננזה מטורפת. זאת אומרת, אנשים מוכנים לשלם מחירי עתק על כלום.
נכון.
על כלום. אתה מקבל, אתה יודע, כל המצאה, צימר בארוחת בוקר, לא יודע, כל הבדיקות שעושים בערוץ... בערוץ 2 כן. למיניהם, כן. על מה שמחכה להם בין הסדינים שם, ובג'קוזי, ואחר כך ארוחת בוקר מפנקת, שסלסלה עם ארבע לחמניות אבשות, ואיזה גבינת קש, מה זה הדבר הזה?
כן, זה המצאה. הצימר, אתה יודע, שאנחנו משתמשים במילה הגרמנית, השוויצרית,
זימר,
כאילו לכל מיני צריפים, שעשו להם הסבה.
צריפים פינים.
תשמע, תקשיב, אני זוכר לפני שנים, יצאנו, כשהילדים היו יותר קטנים, לאיזה קיבוץ בדרום, וחבר הזמין עם כמה משפחות, הזמין צימרים באיזה קיבוץ, מאחד הקיבוצים הצעירים, זה היה יותר גרוע מהשנים שלי בקיבוץ לפני 40 שנה.
ולא נדבר על השנים האלה בקיבוץ, כרגע.
לא, כן, לא, אני מדבר על התנאים הפיזיים, לא מעבר לזה. פשוט בושה וחרפה, ולוקחים על זה כסף.
ברור, הרבה.
כל מיני דברים שאתה אומר, מיטת ברזל, זאת אומרת, מה, ככה
קומות,
אתה מערך?
קומות, קומות, יש מקומות שאומרים קומותיים.
ככה אתה מערך אנשים ואתה לוקח מהם כסף על זה. זה נראה נורא. ואני מעריך שגם אלה שכאילו שיפצו, כאילו עשו, יש...
עזוב, היינו, אין, סיפור קטן, היינו...
קשקוש מוחלט, כן.
כן, היינו ב... לא זוכר כבר מתי זה היה, במאי נדמה לי, זאת אומרת, ממש בתחילת העונה, באיזשהו קיבוץ בצפון, לא אציין כאן את שמו, שבאמת עשו מין, לקחו שורה של צריפים, לא יודע, קוראים לזה, מבנים לא זה, ועם דשא יפה מסביב, ויחסית נקי והכל. תשמע, זה היה בסדר. ארוחת בוקר בגלל הקורונה הגיעה בסקית נייר, ביצים קשות, כל מה שאתה מכיר מהקיבוץ בזמנו. היה טעים וטרי, אין לי טענות. אתה יודע, עם הזליגות פלסטיק ומדהים. אבל מה, חדר כזה, שזה מה שפחות יותר קיבלנו שם, היה גם קומקום וגם מקרר, בסדר? כן, כן. ואני חושב שפעם אחרונה שהייתי, אם אני זוכר נכון, בניו יורק או בלונדון, שילמתי פחות על חדר ברמה של לפחות 4 כוכבים בעיר מרכזית בעולם. וזה לא דומה בשום צורה שלי. עכשיו, אני יודע, זה ישראל ואנשים באים ומרגישים שזה, אתה יודע, בן דוד מהקיבוץ, ואני הייתי בהכשרה, ופה הייתי... רק הקמנו את הדבר הזה, ותראה מה נהיה ממנו עכשיו והכל. אבל זה לא רמה. ואיפה שיש רמה, אני יודע, כל מיני כאלה של מצפה רמון, באמת, הבוטיקים האלה, זה אלפי שקלים ללילה. על מה? על מה? מיטה, מיטה במרחק של שעה וחצי, שעתיים נסיעה מהמיטה שלך בבית. זה נקרא נופש.
אני מוכרח לומר, אני, בגלל שאני מעורב גם בדברים האלה, בוא נגיד, שנה האחרונה, כי מה שעשו כמה מחברות התיירות, החברה שאני עובד בה התחילה עם זה, והיו עוד כאלה שקפצו על הרכבת, כשאפשר היה כבר לפתוח את בתי המלון, לעשות נופשון, אבל נופשון שיש לו תוכן, מביאים לנופשון מרצים ומופעים. אז אנשים קונים חדר וארוחת בוקר וערב, שזה בסדר, רגיל, אבל הם מקבלים שתי הרצאות ושני מופעים, נאמר, שאם יבדקו כלכלית כמה זה היה עולה להם, הם היו משלמים הרבה יותר לקנות כרטיס להיכל התרבות, או כרטיס לסדרת הרצאות. והם קיבלו גם מלון וארוחות. וזה מוצר נהדר, אבל הוא מוצר שמתאים לקהל מאוד מצומצם, מבוגר.
ובדרך כלל מאורגן ברמה של ועדי עובדים. זאת אומרת,
לא, לא, לא.
חבר, גמלאי המשטרה, גמלאי התעשייה האווירית, כל מיני
כאלה. זה מה שהיה בדרך כלל. אנחנו התחלנו לעשות את זה לקהל כללי, שהוא בעיקר הקהל שלנו, קהל החוזר שלנו. זאת אומרת, קהל שנסע איתנו כבר הרבה פעמים, ועכשיו אי אפשר לנסוע, אז הם מחפשים משהו אחר בכל זאת. אבל זה קהל שיכול להרשות לעצמו לשלם כמה אלפי שקלים על שני לילות בבית מלון, ולשמוע הרצאות ולשמוע איזה מופע. שזה מוצר נהדר, אבל הוא קטנצ'יק, זה מעט מאוד. עושים אותו פעם בחודש, פעם בחודשיים, זה לא מה שישנה את עולם התיירות בפנים, וזה לקהל עם כסף, זה גמלאים עם פנסיה טובה. רוב התיירות לא בנויה על דבר כזה, וכשיגמר הקיץ, בתי המלון יחזרו לאותה הצרה שהייתה. נאמר, בספטמבר יתחילו החגים, אנשים לא לוקחים כל כך חדרים בחגים, בטח לא ראש השנה, יום כיפור.
קצת אולי. אני מבין שיש הרבה מאוד, אפילו של דתיים, שמעדיפים את כל הבלגן באיזה בית מלון.
כן, אבל המחירים עוד רואים, אז זה לא כל אחד יחשור לצפון. ובאוקטובר כבר אין בשביל מה. באוקטובר, נובמבר, אנשים כבר לא לוקחים חופשות.
אז מנסים לעשות עכשיו להציל את השנה כולה באמצעות הקיץ.
זה בדיוק.
אתה נגעת במשהו שנקרא הרצאות, אז נדבר טיפה עליך. שני דברים. אנחנו מדברים פה בזום, נכון שהמרחק מודיעין הוד השרון לא מאפשר לנו אופציות אחרות, אבל זה בסדר. אז לך, חלק מזערי מההכנסה ומהפרנסה הקבועה ומהעיסוק, זה הרצאות מהסוג הזה, גם פרונטליות, בבתי מלון, שאמרת קודם, כל מיני ארגונים, אבל גם התפתחה סוג של תעשייה שאפשר, במרכאות או בלי, תיירות זום. זאת אומרת, תיירות, בוא נספר לאנשים על כל מיני מקומות ואירועים.
אני עושה את זה כל שבוע.
בדיוק, אטרקציות שאני יכול לספר להם עליהם, שאני יכול להרצות להם, שזה גם אולי מוקלט והם יוכלו לראות את זה אחר כך דרך הפייסבוק, whatever. בואו נדבר על זה כמה דקות. זאת אומרת, זה התנסות מעניינת שיכול להיות שתוכל ללוות אותך ואת הקולגות שלך גם בשנים שיבואו.
זה נכון. זה התחיל בהחלטה, המטרה שלה לא הייתה כלכלית. במרץ 2020, כשהקהל היה בסגר, מרץ, אפריל 2020, הקהל היה בסגר. לא רק שלא היו טיולים, גם אפשר אפילו בארץ להסתובב. ואז חשבנו, בואו נשמור איתם על קשר, בואו ניתן להם תחושה שבכל זאת הם לא לבד בבית, כי באמת מדובר על קהל מבוגר, לפעמים אלמנים או אלמנות שגם אין להם מישהו בבית לדבר איתו, והצעירים לא יכלו לבוא לבקר אותם בגלל הקורונה, הנכדים נאמר. ואז נתנו מדי שבוע, פעם, פעמיים, אפילו שלוש פעמים בשבוע, הרצאה של מדריך טיולים, בין השאר גם אני, בהתחלה הרעיון היה לא על יעדים דווקא, כי חששנו לתת תחושה של לנגן להם על רגשות שהם לא יכולים לעשות איתם כלום, זאת אומרת, הגעגועים לנסוע, לטייל, להיות בעולם הגדול, ואנחנו מראים להם מקומות נפלאים בצילומים ובשיחות. אז בהתחלה בכלל נתנו הרצאות בנושאים כלליים הרבה יותר. דברים שקשורים לאדריכלות ולעיצוב ולתרבות, הרצאות תרבות. וכשחשבנו שהייתה לנו תחושה שאולי הקיץ ב-2020 יתחיל להיפתח, נתנו הרצאות יותר ממוקדות ביעדים שאותם אנחנו רוצים לקדם.
סוג של פרומו לקראת הטיול שיבוא.
בדיוק, בלי לדבר על זה. זאת אומרת, בלי לנסות לדחוף את זה בכוח, כי אנשים עוד חששו, אבל בכל זאת לתת תיאבון. אבל בדיעבד היום אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים, אוקיי, לא קרה עם זה כלום בגלל הגלים השונים של הקורונה, אבל הטרנד הזה נמשך. יש כמה אתרים וכמה גופים שעוסקים בהרצאות כאלה. עכשיו, זה הולך מצוין עם כל עולם היוטיוב. אנשים היום הרי לומדים כל דבר שאתה רק רוצה מסרטונים ביוטיוב, או מהרצאות מוקלטות, או מטד, הדבר המטורף הזה שנקרא טד. אז זה הולך וגדל, זאת אומרת, זה כבר היה קיים לפני הקורונה, אבל אנשים היו פחות ערים לזה, והזום מאפשר לעשות את זה בשידור חי, ובשידור מוקלט, ובעצם לאסוף היו לי הרצאות של 300-400 אנשים שצופים בי בזמן אמת, ובהקלטה אחר כך, או בפייסבוק, או בסטרימינג כלשהו, ושמעו הרצאה בחינם, היום יש גופים שלוקחים על זה כסף. כי זה כבר התגלגל לכך שיש שוק מספיק גדול של אנשים שבקום וכו יישבו בבית, וישבו בבית עוד חודשים, לפחות מבחינת הבילוי שלהם, כי אין להם לצאת, אז הם רוצים לשמוע עוד דברים, וזה לא משנה כבר מהרצאה על מה. אני עומד לעשות הרצאות בשידור חי על עולם הצילום. כל עולם הצילום, מתחילת המצאת הצילום עד כל מיני טרנדים בצילום, וזה יהיה בשידור חי במסגרת אחד אותם אתרים שהם אתרים בתשלום, זה יקרה באוקטובר, ואולפן טלוויזיה, אולפן עם צילום, עם עריכה, עם הכל, באיכות גבוהה, וכאלה דברים קורים. זה איזשהו פתרון חלקי מאוד, וצריך להסביר גם למה. רוב מדריכי הטיולים הם מצוינים במגע אישי. זאת אומרת, תפגוש אותם, הם יטיילו איתך ב...
זה לא בעיה, צביקה, זה לנותן לך יתרון.
זה ברור. זה ברור. המדריכים שהם גם אנשי הוראה, אני הרי בא מעולם ההוראה, ואני מרצה, אז אנשים שהם גם מדריכי טיולים וגם עוסקים בהוראה כזו או אחרת, יש להם עכשיו יתרון בדברים האלה, כי הם יודעים לדבר אל הקהל, הם יודעים לעמוד במצלמה.
וגם צריך להגיד, כאלה שהם לא מספיק, לא צעירים כל כך, אבל עדיין כן. לא מספיק מבוגרים בשביל להיות אלה ש... מסתבכים עם הסיפור הזה הטכני של זום, של יוטיוב, של לדבר מול מצלמה, של להבין איך מתגברים על הקושי שאתה מסתכל לתוך עינית ולא לתוך עיניים של אנשים.
צריך להבין את המדיום.
כן.
ולתת תחושה שאתה מדבר אליהם, למרות שאתה לא באמת רואה אותם, או שאתה לא במגע שם. אני כל שבוע נותן הרצאה כזו לקהל מבוגר בגליל העליון, ואני באמת על מקומות בעולם, אבל זה אף פעם לא טיול במקום. אלא טיול בתרבות של המקום, בהיסטוריה של המקום, בסיפורים המצחיקים או הרציניים או הדרמטיים של המקום.
אגב, אפשר בדרך הזאת, ואני קופץ רגע לדוגמה שממש עלתה בדעתי הרגע, לפני כמה זמן במסגרת של התארגנות של קבוצה של כאלה שצרפו אותי אליהם, ודי התחרטו על זה נראה לי, שמענו הרצאה של מטפס שרים, אחד שעלה על האברסט ועל כל הפסגות הגבוהות והכל, איבד אצבעות, ובן יהודה נדמה לי, אני לא זוכר את השם המדויק שלו. בכל אופן, זה היה מרתק, כי נכון שזה לא היה בזום, אני מניח שהיום זה בזום, וזה היה מרתק מהבחינה הזאת שזה אפילו לא פרומו לטיול אמיתי. כי לא, אף אחד מהמשתתפים באותה חצר של בית לא הלך להיות מטפס הרים בעקבות ההרצאה הזאת, אבל כן, זה היה בתשלום, זאת אומרת, אנחנו שילמנו בשביל לשמוע אותו, הוא היה מרתק, וכשיצאנו משם אמרנו, וואו, לא ידענו, X, Y ו-Z, וזה פנטסטי, וזה היה שווה את ה... לא יודע, 200 שקל, כמה שדבר כזה עולה לבן אדם, למרות שאנחנו לא נעשה את זה. זאת אומרת, יש מספיק דברים, כמו לטפס על הר געש, או להגיע ל, לא יודע מה, לטיול פרדות בגרנד קניון, או כל מיני דברים מהסוג הזה, שאנשים כן היו רוצים להיות חלק מזה, לשמוע חוויה אישית, לראות את התמונות, לקבל עדויות, למרות שהם בעצמם לא ממש יעשו את זה. זה לא נופשון בקרטים.
אני קורא לזה חוויה יד שנייה. זאת אומרת, אתה הרי לא תחווה את החוויה הזו בעצמך, אז לפחות בוא נשמע ונרגיש משהו מההתרגשות של המטייל או של
ההרפתקן. National Geographic, אבל ברמה אישית.
אבל זה בדיוק, אבל זה מה אנחנו עושים. אנחנו כל השנים מדפדפים בירחונים היפהפיים האלה, ורואים מקומות שכנראה לא נגיע אליהם אף פעם. גלפגוס, תודה רבה, כל מיני. ורוב האנשים לא יגיעו לשם. וזה מאותו דבר, אבל אתה פוגש את זה ממישהו שהוא מספר לך חוויה אישית, שהוא מספר לך חוויה שהוא לגמרי פרטית שלו, והוא משתף אותה. באמת, יש הרצאות כאלה, ומציעים לי גם לעשות בבתים, נאמר, כינוס של קבוצת חברים.
חוגי בית, כן.
חוגי בית. עכשיו, זה בעצם לחזור לפורמט שהיה קיים פעם, כשלמשל פוליטיקאי היה רוצה לקדם את עצמו, כי בדיוק, או, אתה יודע, ועד השכונה, כל מיני כאלה דברים שהם קהילתיים. והם די הלכו לאיבוד, הם די נעלמו.
זה נכון. זה נכון, כי כולנו נסענו כל הזמן לחוד.
א', כולנו נסענו, ב', יש, אתה יודע, טלוויזיה ואינטרנט, זאת אומרת, יש, אנחנו נחשפים להמון דברים, אז אנחנו לא צריכים את המגע אישי. אבל פתאום מסתבר שכשאתה עומד מול קבוצת אנשים, ואני מרצה, נאמר, מול 50 או 100 איש, ואתה מצליח למשוך את הקהל, להשתתף איתך בחוויה, ליהנות מהחוויה שאתה עברת, ולספר להם סיפור מצחיק, או סיפור דרמטי, או סיפור משמעותי להם, כבני אדם, כיהודים, לא משנה, כישראלים, זה פתאום הופך להיות מיותר מסתם הרצאה אקדמית. זאת אומרת, יותר מסתם...
וזה גם מוכר את עצמו. נכון. כי אתה, הרבה מאוד מקרים, אם תשווק את זה סתם ככה בפייסבוק, או במודעות, או במה שלא יהיה, אז טוב, עוד אחד שמנסה להתפרנס במשהו. אבל אם בא מישהו ואומר, תשמע, הייתי בהרצאה וזה, כדאי שתזמינו אותו, אם אתם קבוצה של ועד עובדים, של בוגרי, של ותיקי, של whatever, כדאי, זה נחמד, זה מעניין, אז זה בעצם שיווק, השיווק הכי יעיל, כי זה טסטימוניאל. נכון. ראינו ונהננו.
אז זהו, אז יש, אבל זה מצוין לנישה של הנישה של הנישה. זה מאוד מאוד קטן.
זה לא תחליף, זה ברור.
זה לא תחליף. זה לא תחליף למטייל וזה לא תחליף למדריך. אבל לפחות, אוקיי, בוא נוגע, בעולם הזה שאנחנו מוגבלים, אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש, אנחנו עושים כל מיני... ניסיונות ודברים, זה בסדר גמור. תשמע, לימדתי עד לפני כמה שבועות, צעירים, לא בני נוער, הם כבר אחרי גיל 18, שחלק מהשיעורים הם נורא רצו, אמרו, תראה לנו, ספר לנו על מקומות שאתה מטייל בעולם. את הסקרנות שלנו הייתה מאוד גדולה. ומתי פעם הייתי נותן הרצאה על מבנים מעניינים בעולם, על גשרים מעניינים בעולם. וזה מוביל להמון שיחות, להמון אינטראקציה, לדבר על למה בנו את זה ככה, ומה רצו לעשות, ומה הייתה המטרה. זאת אומרת, יש פה לפעמים דברים שתוך כדי שאתה מדבר על תיירות, אתה מדבר על המון המון דברים אחרים. זה הדרך שבה אני מנסה להיות מדריך טיולים גם כשאני מטייל בחול. זאת אומרת, אני יכול להגיד לאנשים...
צריך לעשות את זה במה שאפשר לעשות
צריך.
עכשיו.
אז זה דווקא משהו שכן, זה קרקע מצוינת ליצור עניין, אבל... זה לא יפתור את בעיית ה...
לא, לא. בוא נתחיל מזה שאתה תפתור את הבעיה של עצמך. ברור. גם יהיה לך עניין, גם תוכל להתפרנס. מה שמקפיץ אותי עכשיו לשיווק האישי הפרטי שלי, עולם הפודקאסטים. זאת אומרת,
כן.
תחשוב על זה שפעם הרדיו שלט, ובוודאי שבנסיעות או כשאנחנו עושים דברים אחרים, אנחנו או שמענו מוזיקה שלנו, או ששמענו רדיו, ושמה, או היה ברדוג, או במקרה הרע, או היה אלכסנסקי של השנים, של הצבא, 707, שלאורן נהננו להקשיב לו. זאת אומרת, זה כל הריינג' הזה. והיום כשאני חושב על זה, אני מגלה עניין, אחזור בקפיצה קטנה, כן. שני פרקים אחורה, כשאני רואה ESPN, כשאני מצליח לראות ESPN, כן. למרות שאין את זה עכשיו בארץ, אז זה תמיד מרגיש לי תחושה שהם לא מספרים לי את כל הסיפור. תמיד הפוליטיקות והמגבלות ומגבלת הזמן והפרסום, הספונסרים והפוליטיקלי
קורקט,
שפשוט הורג את כולנו. אני אקדיש לזה אגב פרקים, אם כבר יש לי כמה רעיונות בקטע הזה, אפילו מרועיינת פוטנציאלית אחת ששנינו טיפה מכירים, נדבר על זה בהזדמנות. הפוליטיקלי קורקט הרג את הקשר שבין מספרי הסיפורים למאזינים. זה נכון בכל התחומים. זה נכון בתחום, אתה רואה אנשים סטנדאפיסטים וקריינים ושדרים ואומנים וזמרים, whoever, כולל אפילו במקומות שבהם כאילו אתה אמור לשים את זה מול הפנים של אנשים. קולנוע, תיאטרון, היום אי אפשר לפתוח את הפה. ואני לא מדבר עכשיו אם זה גברים, נשים, הטרדות, לא הטרדות, סתם, על כל דבר שלא יהיה. והפודקאסטים פתאום הפכו את זה למשהו שהוא נותן לך את האפשרות לבחור, וכשאני שומע פודקאסטים בתחום שמעניין אותי, בדרך כלל אמריקאים, על ספורט אמריקאי, על פוטבול, על בייסבול, בעיקר על NBA, אני שומע בעיקר את ביל סימונס, אבל כן. הרבה מאוד אחרים, אני מבין שכל התמונה שראיתי עד אתמול, עד שהתפתח העולם הזה, היא הייתה שטוחה, היא הייתה מוגבלת, היא הייתה כמעט נכה. ואתה שומע את הסיפורים, את האינסטה היסטוריז, את הדרך שבה זה הולך, וכשאנשים לא פוחדים שיפטרו אותם בעוד שנייה, או שיסגרו להם את המיקרופון, או שיגידו לכם, אופ, 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 זמנך עבר, הוא דיבר על סתם, סיכום משחק. הוא אומר, 3.5 אנשים, שכל אחד מהם מוסתר במיליונים בחוזה ב-ESPN, חייבים לקבל כל אחד 20 שניות. עכשיו הוא דופק את כולם, כי ב-20 שניות, גם כוכב של $100,000, וגם כוכב של $5,000,000, לא יכול להגיד כלום. אז הוא פתח פודקאסט, והוא מדבר 1.5 שעה ברציפות, ואני לא משתעמם לרגע. אז זה עולם אחר לגמרי.
התוכן הולך, כמובן, יותר ויותר עם השנים, לתוכן שיוצרים, שיוצר הקהל. הרי, מה זה פייסבוק ומה זה אינסטגרם? זה פלטפורמת תוכן שמי שמייצר את החומרים זה הצופים. וזה, ופודקאסט הוא טיפה יותר מתוחכם, כי אתה בכל זאת צריך את היכולת לנהל מונולוג או דיאלוג לאורך פרק זמן, וגם טכנית לדעת איך לעשות אותו, אז הוא טיפה יותר מורכב. אבל אתה רואה סרטונים ואתה רואה דברים, אנשים פתאום מייצרים תוכן. עכשיו, הוא יכול להיות שהוא
לא... ואחרים צורכים אותו. זה הדבר המשמעותי.
עכשיו, הפער גדל, ושנינו אנשים שעוסקים בתקשורת הרבה שנים, הפער בין הגבוה והנמוך, הפער בין האיכותי, המקצועי, לבין ההמוני, עממי, כבר קטן, הוא כאילו
מה זה קטן? אני אתן לך, תקשיב, דוגמה למה שאמרו לי, ואני באמת קטונתי, אני איש של כתיבה, של עיתונות, של עריכה, של מדיום, שהוא קוראים אותו, אוקיי? ואחרי כמה פרקים הראשונים, אנשים התחילו להגיד לי, בואי נע, אתה צריך לעשות רדיו, איך זה שאתה לא הגעת לרדיו, מה פתאום אתה, למה אתה רק כותב, ואתה יותר טוב כשאתה מדבר וכו'. אמרתי, אני לא יודע במה אני יותר טוב, אבל זה מה שאהבתי לעשות, אף אחד לא הציע לי משהו אחר, לא היה לי את הדרייב לרוץ ולחזר על הפתחים, ורוב הסיכויים שגם זה לא היה עובד, כי כשאתה מגיע לזה, אם לא גדלת בגלץ, או איכשהו התגלגלת להיות מהמקימים של רשות השידור, לפני לא יודע כמה שנים, או שלא היה לך דרייב מטורף לעשות את זה, אז עשית את מה שאתה רגיל לעשות, התפרנסת. אבל במידה רבה אתה מגלה אנשים, אני לא מדבר על עצמי עכשיו, מגלה אנשים שהם עושים את העבודה הזאת, שאחרים נחשבים בכוכבים, או מקצוענים, עושים את זה הרבה יותר טוב. עושים את זה הרבה יותר טוב, כי זה זורם להם, כי הם לא צריכים לחשוב איך הם מרצים את מנהל המחלקה, את מנהל התאגיד, את הבוס שהביא אותו עכשיו, וכל מה שיש לו, הרצון שלו זה לשלוט ולהשפיל אותך, ולא לקדם, לקדם אותך כי זה יבוא על חשבונו, כל הדברים שאנחנו מכירים. אז זהו, בסדר, אני חושב שהבנו שאנחנו in a deep shit, זאת אומרת, זה בשביל שעה ומשהו שדיברנו, נראה לי שזה סיכום נאות. מה אני אגיד לך, אנחנו נמשיך לשיחות האלה גם מחוץ למיקרופון, כי מה נשאר לנו? בכל אופן, אני מקווה שיהיו עוד הרצאות ושיתחילו להיות נסיעות, ותודה על הסבלנות, ואתה, אני צריך גם להזכיר פה, הגיע הזמן לקרדיט, אתה גם זה שעורך לי את הפרקים האלה, עד שאני אלמד לעשות את זה. הכניסות והמוזיקה והמחיקות והבישולים, והווליום שאני לא תמיד שולט עליו. קיצור, גם אני לומד. אז תודה צביקה, ואנחנו ניפגש, עוד יש על מה לדבר. סתם דוגמה קטנה אחת שמשלבת בין הטיולים שלך לזה, דברים שאנחנו אוהבים. מוזיקה, מוזיקה אמריקאית, בלוז, בין ניו אורלינס לשיקגו ובחזרה. נשווין,
בפעם הבאה.
כל הדברים האלה, כן, אחד הפעמים הבאות. יאללה, אז ניפגש בפעם הבאה, תודה.
ביי.
תודה לצביקה, הייתה שיחה מאלפת ומעניינת, וקצת הורידה אותנו מהעיסוק בתעשייה עצמה ובנופש שלנו ובצורך שלנו באוויר לנשימה ובחופש כמה שיותר רחוק מהבית ומהשגרה, לעולם המאוד מאוד פרטני של מה קורה עם האנשים שבעצם עוסקים בזה, שמתפרנסים בזה, שזה מה שהם עושים כמעט כל חייהם. אנשים שמפעילים את בתי המלון, הבעלים של בתי המלון, של חברות התעופה, כל העובדים, מי הטייסים ועד מנקי הטרמינלים. זה עולם שפשוט נמצא כבר בקיפאון כמעט מוחלט שנה וחצי, בחלק מהמקומות אפילו יותר. מעט מזה קצת חזר, אבל באמת בשיעורים מאוד מאוד צנועים, ואף אחד לא רואה כרגע לאן זה הולך ומה יהיה הסוף. אני מקווה בשביל כולנו שזה זמני, שבכל זאת נחזור לאיזושהי שגרה, שנוכל לטוס, שנוכל להיות אנשים חופשיים. עם מסכות או בלי מסכות זה קצת פחות חשוב כרגע. נוכל להסתדר עם מסכה על הפה ואף במשך כמה שעות טיסה מפה לשם או בטרמינלים הצפופים. אבל בכל זאת שנוכל לקחת מכונית סחורה או להגיע לבית המלון, להצטרף לטיול כזה או אחר, ליהנות ממראות אחרים, לנשום אוויר אחר, לאכול אוכל אחר. זה עולם כל כך מובן מאליו שהיה לנו במשך כל חיינו, והוא פשוט נלקח מאיתנו. אז עד כאן בעניין הזה ועד כאן בפרק הזה. אני מקווה שנהניתם, שהייתה לכם את הסבלנות, ושתחזרו ותאזינו לנו גם בפעמים הבאות. מישהו אמר שהוא הקשיב לפודקאסט היומי של טובי, אז לצערי, בעצם לא בטוח שכל כך לצערי, לא הייתי עומד בזה, הוא עדיין לא יומי, אבל אני מקווה לעמוד בקצב סביר של לפחות פרק אחד או שניים בשבוע, אז נתראה בפרק הבא. תודה, להתראות בינתיים.